עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביק השרף.
שלום לכם וערב טוב. יש היום יום חג לספורט הישראלי. גם מכבי תל אביב בכדורסל חוזרת למשחקי הצלבה, תתמודד בשעה 10 משחק ראשון עם ריאל מדריד. בגביע המדינה בכדורגל חצי הגמר השני, מכבי תל אביב מארחת את הפועל באר שבע בשעה 8:30 באצטדיון בלומפילד. שני האירועים האלה שודרו בספורט 5. אהלן צביקה.
אהלן, אהלן קוף.
תשמע, זה שאנחנו לא בצעדת הדגלים שמתקיימת השנה, אתה יודע, 15 פעם במקום רק ביום ירושלים, זה כבר נס, אבל בוא נהנה מהספורט.
בוא נתעסק בספורט ולא בשטויות.
כן, זה נכון. תן לי קודם כל, אתה היום באמת יש לך בעיה היום, אתה גם מכבי תל אביב כדורגל, בעיקר מכבי תל אביב כדורסל, איך זה משפיע עליך?
תשמע, קודם כל זה יום מתוח, יום מעניין, יום שברגע שאני אחזור מפה מהתוכנית, אני אתיישב בבית מול שני המסכים, יש לי גם בדרך קצת גנוב קצת ראייה, ממונאקו אולימפיאקוס שמתחיל ב9, נעבור את זה, אתמול ראיתי את שני המשחקים של הפלייאוף של היורוליג, במילאנו ובברצלונה, וראיתי את הכדורגל מכבי חיפה, הפועל חיפה, מעניין לי, אשתי אומרת לי שאין לי זמן בשבילה.
טוב, תגיד לה שתכף זה בסוף מאי זה
נגמר. אני אשלח אותה לאשתך.
כן, בסוף מאי זה נגמר. אורחים ופיקים, סער פלסטר ועידן זנדני. אחראי על השידור ב-103, איציק אהרון. ברדיו צפון, 104.5, סער בן חמו. האורחים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, מיכל קדוש ושני רומנו. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל. שידור ישיר בפיד ספורט. בואו נתחיל עם צביקה, עם מה שהיה אתמול. שימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, הוא עוד לא איתנו. בכל מקרה צביקה, אני מניח שראית את המשחק הזה אתמול.
כן.
לא, בוא נאמר, לא עלה לרמות כפי שציפינו.
תראה.
אבל ניצחה קבוצה טובה יותר.
מכבי חיפה היא הקבוצה הכי טובה בארץ, יותר טובה מהפועל חיפה, ויותר טובה ממכבי תל אביב, ויותר טובה מהפועל באר שבע, היא יכולה פה ושם למעוד, היא גם לא בשיאה. הפועל חיפה יש לה פוטנציאל גדול, אבל היא לא הוכיחה אותו השנה. עכשיו תשמע, אתה יודע שאנחנו פה, אני, גאתה, ירדנו הרבה על איגוד השופטים. אבל אני חושב שלייבה דווקא כן הפעיל שיקול דעת.
אתמול, תראה, אני אגיד לך מה...
הוא הפעיל שיקול דעת, הוא נתן צהוב, ואז עבר, קרא לו, ואמר לו שצריך אדום, הוא לא יכול, מספיק היה בלגנים עם זה שהשופטים לא שמעו למה שעבר אמר לו, ואני חושב שהאדום היה מוצדק. אני עד עכשיו לא... הטורג'מן הוא שחקן נהדר, הוא שחקן טוב, אני לא מבין מה הלחץ המטורף הזה לעשות את הפאול הזה, 90 מטר מהשאר שלו, הוא לא עצר שום סיכוי לגול של מכבי חיפה או משהו כזה, עודף מוטיבציה, אני לא יודע מה, כי הוא שחקן טוב ולא...
דקה לפני זה הוא היה צריך לקבל צהוב, לא קיבל, אבל שוב, איגוד השופטים הוציא המודעה, פרסם המודעה, גל ליבוביץ' בבר ולייבה קיבלו את ההחלטה הנכונה, פקקים, לשוק העליון, ליד הברך, אין ברירה פשוט, לשופט אין שיקול דעת.
נכון, אבל זהו, אז אמרו למה הוא לא מפעיל שיקול דעת, הוא הפעיל שיקול דעת, הוא שם צהוב.
לא, הוא הלך, עבר הודיע לו, זהו נגמר.
אחרי זה עבר הודיע לו שזה אדום.
כן. יאללה, בוא נפנה לשימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב חברים.
אהלן.
אז אדום היה, למרות שהפועל חיפה טוענים לכיפוח, לא שמעתי שמקצוע בשיפוט, בעבר, בהווה, וגם בעתיד, סגור את אורות חנייה, כי אני שומע אותם, שאומר שלא היה אדום, וכל אחד אמר לי שלפני עבר אפשר היה למרוח את זה בצהוב.
נכון.
כאשר יש עבר, אין בכלל, אתה יודע, זה לא, זו העבירה, זה העונש, נגמר.
נכון,
אז מכבי חיפה,
אתה יודע, גם דקרה את כל ה... הביקורת הזו שהיא שבועה מצד של הפועל חיפה שלא הגיע להם אדום, ומכבי חיפה מאוד כעסו על העבירה הזו וטענו שזו עבירה שיכלה להסתיים הרבה יותר גרוע עם פציעה יותר חמורה ממה שקרה בסופו של דבר, ולא מבינים באמת את הטענות של הפועל חיפה למה נשלף לאלון תורג'מן אדום בעקבות העבירה.
אבל זה לא התפקיד של מכבי חיפה להגיב, זה תפקיד של איגוד השופטים, והוא הגיב מהר, הוא הגיב מהר.
התפקיד, מכבי חיפה הרגישה שכאילו הפועל חיפה מתבחנת, אז הם רצו לשים את הדברים על השולחן, ומבחינתם היה אדום ברור ולא היה מקום אפילו לספקות, ושהפועל חיפה לא התבחנו עם להגדיר את זה ככה. מכבי חיפה עסוקה עכשיו, אתה יודע, בסגירת היציא הצפונית של האוהדים שלה במשחק הבית הקרוב, זה יהיה מול מכבי תל אביב, בעקבות עוד פעם התפרעות של הקהל, הם לא מוכנים לקבל את העונש הזה וצפויים לערער.
לא מוכנים.
ומעבר לזה, אתה יודע, מכבי חיפה עשתה עוד צעד לעבר עונה חלומית מבחינתה. האליפות עדיין לא באופן רשמי, אבל נראה שאף אחד לא יכול לקחת לה את זה. גביע רחוקה משחק אחד מהנפה של גביע, ויכול להיות, אתה יודע, שברק בחר בדרך להכניס מכבי חיפה מבחינתה לעוד איזה עונה היסטורית.
אני לא יודע, תשמע, אני לא מתייחס כרגע להיסטוריה, אני מתייחס כרגע ליחסי הכוחות, גם לפני ההרחקה של תורג'מן, 31 דקות, היה ברור מי הקבוצה העדיפה.
תראה, גם לפני שהמשחק התחיל, ידענו מי הקבוצה העדיפה. זה לא שהיינו צריכים חצי שעה כדי לראות, אבל אתה יודע, זה בגביע ובמשחק אחד, הכל אפשרי, ואתה יודע, קל להגיד בדיעבד מה היה קורה ולשער, וכל אחד יכול לזרוק עליהם חושים באוויר, אבל מכבי חיפה, אתה יודע, לולא הכרטיס האדום הזה שהפועל חיפה ספגה, מכבי חיפה יכלה שזה יהפוך לה למשחק הרבה יותר קשה ולא כזה פשוט, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, האדום הזה הקל עליה מאוד העבודה, הפך את השליטה שלה משליטה, אתה יודע, די שליטה טובה, שליטה גדולה, אבל לשליטה מוחלטת אחרי הכרטיס האדום הזה, משהו שקמר את המשחק באופן מוחלט, ואז הגיעו, אתה יודע, גם השערים של דין דוד ושל שרי, והחמצות גדולות, גם של אצילי, גם של דוניו, שחקנים כדי, ג'אבר זכה לשבחים על המשחק שלו, היה במשחק מצוין. מכבי חיפה מבחינתה עשתה את העבודה, ולא משנה לה אם זה עם אדום או בלי אדום.
שמעתי שם אחרי המשחק את ברק בחר מדבר על זה שאבו פני היה צריך עירוי אחרי המשחק הקודם, אתה יודע, לא נראה היה עליו.
כן, אתה יודע, זה השחקנים של מכבי חיפה, מכבי חיפה מגלה כל פעם דברים כאלה ואחרים. אני יכול להגיד לך שגילו שלפני שני משחקים עומר אצילי היה לו איזושהי בעיה משפחתית, הוא שיחק ולא אמר כלום, ואחרי המשחק הקבוצה רק גילתה את זה. אז יש כל מיני דברים, אתה יודע, שגם שחקנים...
לא, אבל יש פה, אלבא, זה יש פה הבדל. בעיה אישית...
זה משהו רפואי.
בעיה כן, אישית, אני משהו... צריך להודיע, בעיה רפואית, נכון, עושים בדיקות, נכון, ואז מגלים אז... אותה. היה חם מאוד, אבו פני הוא שחקן ששורף הרבה קילומטרים במגרש, אז אני חושב שברק בחר וכל הצוות שלו, כולל הצוות הרפואי, עשו החלטה נכונה.
נכון, נכון, אני מסכים איתך. קודם כל, השחקנים של מכבי חיפה, כל אחד מבין שאם הוא יאבד את המקום שלו, אתה יודע, אם זה בגלל פציעה או בגלל הרחקה, זה משהו שעלול לעלות לו ביוקר. ראינו את נטע לוי, שחקן הכי בכיר במכבי חיפה, הפציעה הזו גרמה לו באמת להפוך לעוד שחקן סגל במכבי חיפה, והוא נדחק באמת לקצה הספסל, אז כל שחקן מפחד לאבד את המקום שלו.
מבחינת הפועל חיפה, מה קורה איתם?
אין כרגע משהו רשמי, אבל אלישע לוי צפוי לסיים את תפקידו בסיום
העונה. אני לא חושב שבגלל המשחק הזה, זאת אומרת, לא
יודעת קצוע זו אותו משחק הזה, אבל לא, זה לא בגלל המשחק הזה, אנחנו מסתכלים על העונה הזו כמכלול, ומבחינתה של הפועל חיפה ושל יואב קאט, הפועל חיפה לא עמדה ביעדים שלה. אם הפועל חיפה הייתה זוכה בגביע, אז יכול להיות שאלישע לוי היה נשאר. אתה יודע, בכל זאת מסתכלים בשורה התחתונה מה ההישגים, אז הדחה בחצי גמר הגביע זה לא רעידת אדמה, אבל היא ההפלה לפלייאוף העליון.
זה לא, רגע, אלבאס, בוא נהיה קצת אמיתיים. מה זה רצתה לקחת הגביע? גם נגיד הייתה עוברת את מכבי חיפה, עדיין היא לא יותר טובה מהפועל באר שבע ומכבי מכבי תל אביב, גם זה לא מובטח.
ברור שלא, שניים, היא גם לא יותר טובה
אתה זוכר, אתה, כולם זוכרים בגביה שהיא בסך הכל ניצחה שתי קבוצות מליגה שנייה, ולא ניצחה, אז מגיעים לפעמים לגביה, קשה לדרוש ממנה לנצח את מכבי חיפה, ולא לנצח ולחשוב שזה כישלון. כל העונה שלה היא פחות טובה, אבל זה כבר נמשך חמש שנים. החליפו את סילבס, והחליפו את לפניו, באמצע כל הזמן לא מרוצים המאמן אולי יש דברים אחרים שמפריעים להם?
שנייה, בוא נעשה סדר. קודם כל, הפועל חיפה היא קבוצת פלייאוף עליון טיפוסית. יכולה להיות שם, יש לה סגל, ראוי להיות בפלייאוף עליון.
היה לה הרבה פציעות השנה.
מה זה?
היה לה הרבה פציעות השנה.
נכון, סדר, אבל
מבחינת... היא באה אתמול המשחק בלי ממן, זה השחקן הכי 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 חשוב שלה.
בסדר, אבל אתה יודע, מבחינת יואב קאץ מסתכלים על מבחן התוצאה, הוא מסתכל על מבחן התוצאה. הקבוצה לא הגיעה לפלייאוף האלה, מבחינתו זה כישלון.
אוקיי.
גביע זה כבונוס, כי אם הפועל חיפה הייתה זוכה בגביע, אז אלישע היה מביא בונוס להפועל חיפה, והיה מקבל בונוס לעצמו, לקבל עוד עונה לאמן.
כן, אבל לא היה לו, בוא נסכם שבאמת לא היה לו שום סיכוי ריאלי.
ברגע שמכבי חיפה באר שבע ומכבי תל אביב הגיעו לחצי הגמר, האופציה לקחת את הגביע לקבוצה שבאה מחוץ לארבע הראשונות האלה היא הרבה יותר קטנה.
על הכיף הקלבז, המון תודה, חג שמח, תבלה.
חג שמח.
ביי ביי.
שלום וערב טוב ליואב קץ, הבעלים של הפועל חיפה.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, יואב, אתה בארץ, זה כבר טוב.
כן, כן, הוא בארץ.
כן, כן, אנחנו שמחים לראות אותך בארץ.
בזוגו. ואני לא ראיתי את זה, עוד לפני ההרחקה לא ראיתי שנהנית.
אני חושב שאנחנו היינו במשחק, אמנם מכבי שלטו היינו במשחק, אני חושב שאם לא היו מרחיקים את תורג'מן, אנחנו היינו מנצחים את המשחק, אף על פי שהם היו קצת יותר טובים מאיתנו.
אבל לא הייתה אפשרות לו להרחיק אותו כשיש ור.
אז בוא נגיד ככה, יש לנו חוסר מזל עם שופטים ועם שופטי ור, פסלו לנו כבר ארבעה גולים, עכשיו הרחיקו את תורג'מן, אני חושב...
אבל הרחיקו את תורג'מן על עבירה שהוא ביצע, יואב, זה לא בא מ...
זה לא עבירה שלא הייתה. לא עבירה שלא הייתה.
אם אני מלטף אותך בפנים, או נותן לך סתירה, בבר זה נראה אותו דבר. והיו...
יואב, הוא גלש, יואב, תורג'מן גלש, תורג'מן גלש עם הפקקים...
אבל זה הייתה נגיעה, ולכן זה הייתה הרחקה, לדעתי... שגיאה נוספת של...
אין אבל שופט בישראל שאומר שזו לא עבירה שדורשת הרחקה. פגיעה עם הפקקים של הנה, אני לא יודע אם זה ליטוף, אבל בחלק העליון של הרגל... עזוב, למה אנחנו צריכים לפרשן את זה? יש אנשי מקצוע לזה.
אני דיברתי עם אנשים שאני דיברנו,
כנראה
דיברנו עם אנשים שונים. הם טוענים שלא...
אז מה, אתה טוען שקיפחו אתכם?
היו עבירות על תורג'מן שתפסו אותו בקרן, תפסו אותו בידיים, אז השופטים לא התייחסו לזה, עוד עבירה קשה שעבר עליו שהשופטים לא התייחסו.
אז זאת הבעיה, אתם לא קבוצה בינונית, אתם קבוצה מקופחת.
עבירה קלה שהוא עשה, אז ישר החמירו מאוד.
אני רוצה להבין, אבל יואב, לא, לא, אז תסביר לי על דבר אחד. כן, התפוספופט. אבל אני רוצה גם להגיד לך דבר אחד, אני רוצה להבין, אתם קבוצה יותר טובה, אבל השופטים דפקו אתכם, זה מה שאתה רוצה להגיד לי?
אני לא, אני חושב שאם השופטים היו, אם היה שיפוט מדויק, אנחנו, היה לנו סיכוי מאוד טוב לנצח את המשחק.
לא היה לכם סיכוי, כי בשלושה משחקים מול מכבי חיפה, היא הייתה טובה ממכם בכמה דרגות.
אני מסכים שהייתה יותר טובה, כמה דרגות אני לא יודע, אבל אני יודע ש...
בחצי דרגה היא הייתה יותר טובה.
בהרבה משחקים, קבוצה שהיא פחות טובה יכולה לנצח בכדורגל. בכדורסל זה כנראה לא יקרה, אבל בכדורגל...
אבל גם בכדורגל, קבוצות בעשרה שחקנים, יותר מאורגנות ופחות היסטריות, הצליחו גם מול מכבי חיפה, וגם מול משחקים אחרים, אנחנו רואים את זה בליגה גם העונה. עשרה שחקנים זה לא, אתה יודע, זה לא, זה מבוא לאסון, זה עוד לא אסון.
אבל זה קשה, זה קשה עם עשרה שחקנים לשחק מול מכבי חיפה.
עם עשרה שחקנים משחק שלם בעשר דקות, חצי שעה, מחצית שלמה זה מאוד קשה, כאן זה היה משחק שלם.
אז אתה מרוצה, אתה מרוצה מהרמה, הקבוצה הצטיינה, רק השופטים דפקו אתכם. אז השופטים דפקו אתכם, אבל הקבוצה הצטיינה. מה המסקנות שלך מהעונה הזו?
השופטים טעו, ויש הרבה מאוד טעויות, יותר מהממוצע, צריכים לדעת...
אתה בעד להביא שופטים זרים?
איך לגרום לזה שהשופטים יטעו פחות ופחות?
תביאו שופטים זרים, כמו שביאים שחקנים זרים. יש פה שחקנים זרים שאין להם מושג, יהיו גם שופטים זרים שאין להם מושג.
אני חושב ששופטים זרים יכולים לבוא לארץ ולבקר את השופטים הישראלים. לא שיהיה ועדה מקצועית של שיפוט ישראלי.
אתה רוצה רק ועדה מקצועית זרה.
אלא שיהיה משהו יותר פייר והוגן.
מצוין, רעיון מצוין.
שופטים ובלי יחסים אישיים של שופטים נניח מקפריסין או מיוון או מסרביה.
למה לא רוסיה ואוקראינה בוא נתמוך במדינות מקופחות עכשיו?
אפשר מאוקראינה גם כן, תיעזור נכון. להם.
אז אתה אומר ועדה מקצועית מאוקראינה, קפריסין, יוון,
ועדה,
רוסיה?
אני אומר שכדאי שוועדה, שיהיו שופטים מחוץ לישראל, לא ועדות מקצועיות ישראליות. ועדה מקצועית ישראלית לא בהכרח תבקר ישראלים, אבל שופטים כן. אחרים שהם יותר לא תלויים היחסי שלהם לא... כל כך חשובים השופטים הישראלים, שהם יבקרו את השופטים
הישראלים. אבל היה כבר, הוועדה המקצועית הזאת, שיש לי הרבה ביקורת עליה, כבר העבירה ביקורת, והענישה הרבה מאוד שופטים ישראלים, זה לא נכון שהיא לא מבקרת את השופטים הישראלים.
הוא רוצה אנשים חמורים יותר.
היא לא, תראה, by definition, אם ועדה ישראלית, בודקת שופטים ישראלים, שזה מדינה קטנה, שאחד מכיר את השני, שאחד יודע כל לכלוך שנמצא מתחת האצבע של השני,
אבל עובדה שהנישו אותו, ועובדה קבעו שטעה. לא במשחק הזה, במשחק אתמול כולם מידעים שהוא לא טעה.
אני לא יודע, בספורט אמריקאי שיואב חי שם 40 שנה, יש גם שופטים אמריקאים.
והם גם טועים. והם גם טועים.
תגיד, אצלך באמריקה, יואב, אצלך באמריקה, הסגל שופטים, NBA, NFL, NHL, בייסבול, זה אותו סגל. אתה הבין, הכל, קורטוס ב-NCAA, להפך, זה מאותה מדינה גם.
שם עושים טעויות, ושם מודים שעושים טעויות.
גם פה מודים.
עושים טעויות לטובת הקבוצות שהיא ה-bigger marketing area, וגם כאן הם עושים יותר יתרון לקבוצות הגדולות. זה ידוע בכל העולם.
יואב, כולם שואלים...
בקיצור, אתה אומר שהשיטה רקובה צריך להחליף, להביא הכל מחול, לייבא.
כולם שואלים...
שהשופטים יהיו בינוניים כמו השחקנים.
It's not that it doesn't work.
It's not working. I know it doesn't work.
It's not working.
כולם שואלים מה קורה עם הפועל חיפה בשנה הבאה.
תהיה קבוצה טובה. תהיה קבוצה שתיאבק על הפלייאוף העליון.
אלישע ימשיך לאמן אותה?
אני מקווה. He's the best looking so far.
אוקיי.
אתה לא שומע אפילו שלא נפגש במסגרת ביקורך בארץ?
It takes two to tango. For the time being, he wants to talk later.
אבל ה-time being זה עכשיו עד סוף העונה. אתה נתת לו... אני לא מבין.
He wants to talk later?
אני
התחלתי
לדבר איתו, אז הוא אומר שברגע זה לא...
He wants to talk later?
He deferred the talking to a later period.
Oh, וואו. בסדר, מה, אז סבבה, אז אתה רוצה. עכשיו צריך לשאול את הקלה, אתה אומר.
ברגע, אני צריך, שבוע של יום, אני צריך למאמן להפועל חיפה לשנה הבאה.
כן.
והראשון שאני מתחיל זה המאמן הנוכחי. Let's see, הבנתי. It works, I hope it does.
יפה, על הכיפה.
אוקיי, מצוין.
יואב, שיהיה בהצלחה, תהנה בביקור פה, חג שמח.
חג שמח.
תודה רבה לכם, חג שמח.
חג שמח. בוא נתחיל לדבר לקראת המשחק הערב, צביקה. ריאל בלי דק, טוב או רע למכבי?
תראה, זה נקודה אחת מתוך הרבה. מצד אחד, דק חזר באמצע העונה, וכשמישהו מסתכל טוב על ריאל מדריד, הבעיות שלה, או הירידה שלה בכושר, התחילה מהרגע שדק בא. כי כאשר משחקים על המגרש, טאברז, דק, ויבוסלה היא קבוצה גבוהה מדי, איטית מדי, עם פחות מדי שחקנים שיכולים לטפל בכדור, ואז זה הפך להיות משחק שונה. ריאל הורידה את כמות ההתקפות המתפרצות שלה, ריאל הייתה פחות מסוכנת בכלייה מרחוק, אבל מצד שני יש לה בעיה מרכזית בעמדת הרכז, בעצם מאז שקמפסו הלך ל-NBA, יש ירידה גדולה מאוד בכל הניהול משחק של ריאל מעמדת הרכז, אז יול, שנכנס לעשר דקות פה, עשר דקות שם, כי הוא כבר לא בגיל שהוא יכול למשוך את הקבוצה 20 ו-30 ו-35 דקות, כשהוא משחק, יש לו גם ימים לא טובים, אבל כשהוא משחק אז הקבוצה נראית יותר טוב, עמדת הרכז ועמדת הסקנד גארד ועמדת הסמול פורוורד תקועה. עכשיו, הכל טוב ויפה.
תן לי רגע להכניס לשיחה את שקדי, את אור שקדי, הוא שליח וואלה במדריד. אהלן שקדי.
אהלן חברים, מה שלוחם?
אה שקדי, איך במדריד, הכל בסדר?
יש קצת דילי, אנחנו נשתדל להתחשב בזה. קודם כל בוא תגיד לנו מה קורה עם מכבי שם לקראת המשחק הערב.
תראה, אנחנו
נוגשנו עם מכבי
איתנו שונה עוד אתמול בלילה, ראינו אותם קצת, גם היום בצהריים. הביטחון במכבי זה משהו, אני חושב נמצא באיזו נקודת C, ואני שומע כל מיני אנשים מסביב שיש איזשהו קצת פחד שאולי קצת גבוה מדי אפילו, כי אתה מגיע לאיזשהו רף מסוים של ביטחון שקצת מעבר למה שצריך, זה כבר לא טוב.
רגע, אז אתה שומע אנשים מבפנים, אז למה הם לא עושים דבר להפסיק את האובר ביטחון הזה?
לא, שמע, מדברים, יש מה, נותנים הרבה מאוד כבוד לריאל, אבל יש, אתה מגיע לסיטואציה, אתה בכושר סי, ואתה רואה את היריבה שלך כמה שהיא חזקה, שנמצאת בנקודה לא טובה שלה, ויש פה דברים טבעיים. המשחק היום הוא משחק, כמה שיש בו הרבה אלמנטים מקצועיים, הוא משחק מאוד מאוד מנטלי.
ברור.
מכבי תל אביב נמצאת כרגע בסי שלה.
ברור שבסדרה כזאת, ובטח במשחק הראשון פה, החלק המנטלי מתחיל, זה יכול להיות סדרה של שלושה משחקים, זה יכול להיות ארבעה, וזה יכול להיות חמישה, והחלק המנטלי הוא מאוד מאוד חשוב. מי שבא בכושר טוב, זה מצוין, זה נהדר, גם אני חושב שמכבי נמצאת בכושר יוצא מן הכלל, אני בטוח שריאל מדריד, לפחות עד היום, מכל מה שראיתי, כולל את המשחק האחרון ביום ראשון, שהם ניצחו, את מי שהם ניצחו 25 הפרש, הם נמצאים בכושר פחות טוב ממה שהם נמצאו לפני חודשיים וחצי, וככה זה, אבל אתה יודע, מתחיל המשחק, וכל הדברים אנחנו משאירים בעבר, ומבצעים את הדברים שצריך לעשות היום.
וחייבים להגיד משהו אחד, ריאל בסגל הנוכחי בלי דק, ועם הרטל, אנגה, טיילור וטומקינס, לא צריך כאן כבר איזה כמעט חודש.
לדעתי טומקינס הוא לא משמעותי פה בסדרה, הוא לא פקטור. על מה שאמרת על הרטל, הרטל צריך להיות פקטור גדול מאוד, כי לריאל יש בעיה בעמדת הרכז. בטח בסדרת משחקים כזו זאת צפופה, כאשר גם ריאל עוד משחקת ביום ראשון משחק ליגה, ומכבי, בצדק, המנהלת, עזרה לה, והקדימה את המשחק, והם לא צריכים לשחק, הליגה הספרדית לא נותנת את זה, גם ברצלונה משחקת ביום ראשון, למרות שהיא משחקת שני משחקים, אז הרטל חייב, ריאל צריכה אותו טוב, אני לא יודע איך הוא יהיה טוב, כי כמו שאתה אמרת, חודש הם לא שיחקו ביחד, עם השעיות, ולא השעיה, וכן השעיה, לא מתאים ללאסו, אבל בסדר, נסלח לו.
אבל יש פה עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, ריאל הפסידה פה, נשחקת שמכבי גנבה אותו, אנחנו צריכים לקרוא את זה, בכל התקופה הרעה של ריאל, מכבי בקושי ניצחה אותה,
נכון.
ניצחה את המשחק בשיניים, וזה כשהשומרים האמיתיים על הגרדים של האיכותיים בקו האחורי של ריאל, שזה טיילור, שכל השנים הוא שחקן בעיקר הגנתי ברמה מאוד גבוהה, וגם קוזר שעושה עבודה טובה מאוד על הגרדים, לא שיחקו.
כן, אבל מצד שני, תיקח בחשבון שכשמכבי הייתה בשיא השפל שלה, וריאל הייתה בשיאה, במשחק הראשון במדריד, זה נגמר עם הסל האחרון, שיבוסל שיחק כמספר 5 והלך על זיזיץ', אז אתה יודע, כל דבר זה לתקופה, אבל אנחנו כל הזמן מסתכסים בעבר, וחשוב מאוד איך מכבי תופיע היום, ואיך ריאל תופיע היום, מה יהיו התגובות במגרש על מה שקורה, איך לסו ינהל, אני חושב שגם לסו נמצא עכשיו בלחץ הרבה יותר גדול, מאשר אבי אבן, מפני שלריאל יש רק מה להפסיד, למכבי יש רק מה להרוויח, עם כל הניסיון של לעשות.
אני לא מסכים.
אוקיי.
אני לא מסכים, אני לא מסכים, כי אני חושב שמכבי תל אביב, ודריק וויליאמס אמר לי בשבוע באופן נחרץ, מכבי תל אביב עולה לעונה, שהפלייאוף זה המטרה הראשונה שהיא צריכה להציג. זה לא שהנה הגענו לפלייאוף, איזה הישג גדול עשינו. מכבי תל אביב מכוון את הפלייאוף, כמטרה ראשונה.
אוקיי, ברור.
מכבי תל אביב עכשיו הגיע לפלייאוף, והשבוע הזה שלה, זה השבוע שהשבועיים הקרובים, קוראי אפילו יותר, מפרידים בין הצלחה. פיינל פור זה הצלחה, אי אפשר להתאים את זה בשום כותרת אחרת, זה הצלחה, לבין עונה של, טוב, הגענו לפלייאוף, הכל בסדר, האוהדים קיבלו עוד משחק, עוד שניים, אנחנו ננסה לשפר יותר. זה שבוע קריטי במכבי תל אביב, זה שבוע ש... אתה יודע, אם הייתה מגיעה, אם הייתה מגיעה כמו שמכבי הגיעה ב-2013 נגד ריאל, שהיה ברור מהקבוצה הפיבוריטית, ב-2015, שהגיע נגד פנרבח, שהיה ברור מהקבוצה יותר טובה, אז היית אומר לעצמך, טוב, אז מכבי מגיעה, ואין לה הרבה מה להפסיד, כי הקבוצה השנייה יותר טובה ממנה.
לא, אתה לא הבנת אותי, אני מצטער.
לא, אני הבנתי.
באופן טבעי, כשלריאל מדריד, יש יתרון ביתיות.
לך הוא עומד ללכת הביתה, אני מבין אותך לגמרי. ואבי אבן הגיע משום מקום. ואבי אבן בשבילו, הסדרה הזאת זה הזדמנות בשבילו לקלוט את מושם ברמה, לא רק פה, לועדי מכבי, אלא שם לאירופה, ואם הוא לא עובר את הסדרה הזאת, לא קרה מבחינתו שום דבר. אבל מבחינת מכבי תל אביב כמועדון, זה הזדמנות שספק אם תחזור בשנים הקרובות.
למה לא? למה לא? למה לא? מכבי צריכה לכוון, מכבי צריכה לכוון כל שנה להגיע לזה.
אבל אנחנו רואים בשבע שנים,
תנו לי רגע, תנו לי רגע להיצמד לדברים שאני יכול להתכתב איתם, לא להנחות בהי. מה קורה אם יש משחק חמישי? מתי הוא מתקיים? כבר ידוע?
אנחנו דיברנו גם עם האנשים של ריאל, במכבי אומרים שזה לא יכול להיערך בשום יום אחר, חוץ מהרביעי במאי, שזה יותר יום רביעי, כי השלישי במאי זה ערב יום הזיכרון, ולא משחקים, והשני במאי, ריאל מדריד לא מוכנה להזיז את המשחק, ובחמישי היורוליג לא מוכנים לשחק, לא מוכנים לשים את המשחק, כי כבר אחרי המועד הסופי, אז אמרו את רביעי במאי, אממה, רביעי במאי, יש במדריד ריאל מדריד מנצ'סטר סיטי. ככה שגם ריאל לא כל כך מרוצים מהתאריך הזה, ויש פה סימן שאלה גדול סביב זה, הם אמרו, היורוליג כבר התגמש מספיק פעמים, כדי להוזיז את המשחק ליום חמישי. בוא נראה.
בדרך כלל משחק חמישי הוא נערך בימי שלישי, אף פעם לא בימי חמישי.
כן, בשלישי יפה לצרה בגלל רביעי יום הזיכרון.
אנחנו לא יכולים לשחק ברביעי יום השלישי. וגם היא לא חסרי ברביעי.
לא, רביעי יכולה, אבל...
תלוי באיזה שעה.
אחרי יציאת, יום הזיכרון.
אחרי יציאה, אבל אז יש לך את העניין של זה.
כדורגל, נו, בסדר, גם להם יש בעיות, נכון?
נכון. אז למה זה לא מתקיים, מה הסיבה של היורוליג שזה לא יתקיים ביום חמישי?
יש
איזשהו,
אתה יודע, כמו תקנון, התקנון אומר שהפליאוף אמור לגמר עד הרביעי, כבר בריאל אומרים באותו דבר, אמרו גם זה לא מתחקים בימי ראשון יורוליג השנה, תלכו כמה פעמים, אם יצטרכו יגיעו לשם, בכל מקרה לא מכריזים על התאריך עד שאין 2-2 בסדרה.
אוקיי, אז נחכה בסבלנות.
היורוליג ומכבי תל אביב וריאל מדריד נמצאים כל הזמן בדין ודברים על הסיפור הזה, ויש פה עוד עניין, מכבי תל אביב גם צריכה איזשהו מתחילה להשלים בפלייאוף פה בישראל, והיא לא משחקת עד אז, אז אני לא רואה אם הם משחקים בחמישי במרץ, בחמישי במאי, אני לא רואה מתי הם צריכים להשלים את המשחקים שלנו, אבל בסדר, זה
כבר... זה צרות טובות, זה צרות טובות.
מבחינת כשירות, כולם כשירים?
כן, מכבי תל אביב כולם כשירים, לפני שאנחנו מבינים עוד בלייזר, לפי הציוץ שלו מלפני כמה שעות לא בסגל.
אוקיי, חייב להיות אחד מחוץ לסגל.
כן.
כי יש 13 שחקנים, צריך לרשום רק 12.
אבל זה הגיוני שמכבי תרצה לרשום כמה שיותר גבוהים במצ'אפ עם טאברס, שאני חייב להגיד שהוא סופר משמעותי לסדרה הזאת בשנים.
גם הוא לא בכושר.
לא טוב נגד מכבי תל אביב כבר כמה משחקים, לא הולך לו מול ג'יג'י.
זה לא רק נגד מכבי תל אביב, אור, לצערי הרב, לא לצערי, אני רואה אותם הרבה, הוא גם במשחקים, זה לא אותו, אחד, התקפית, הרכזים כולם של ריאל לא מפעילים אותו כמו שקבסס הפעיל אותו, והוא גם יש סובן מפציעות, הוא לא עושה את הבלק שטים כמו שהוא עשה קודם, כניסות לסל, הוא עושה הרבה פאולים. בוא נראה אם מכבי מנצלת את זה. המבחן שלו זה לא רק נגד זיזיץ'.
נכון, אני חייב להגיד מילה אחר שמכבי תהיה מאוד מאוד חושבת משחקן אחד במיוחד שיכול לשנות הרבה דברים, זה אנטוני רנדולף. אומרים שחקן עם הניסיון שלו ועם העמדה הזאת שמכבי לא פעם אכלה ממנקה, אתה יודע, מעמדה 4, שחקן עם 4 שקולע בגודל של רנדולף, והוא גם באחרונה התחיל לקבל יותר דקות ונראה יותר טוב.
האמת היא שעד המשחק האחרון ביום ראשון הוא נראה רע והוא פגע בריאל. במשחק ביום ראשון הוא עשה 3 שלשות. 3 שלשות.
רנדולף יכול פתאום לפתוח את ההגנה של מכבי מקליין בחוץ, וזה יכול להיות בעיה. יהיה מאוד מעניין גם לדעת מי שומר על שחקן כזה, במיוחד שהשחקנים האלה במכבי הם לא כל כך גבוהים, יש פה גם וויליאמס, גם קלויארו, יש פה פערים מאוד משמעותיים.
לא, אבל ברגע שמכבי משחקת עם ננלי בעמדה הזאת, אז מצד אחד רנדולף הרבה יותר גבוה ממנו, אבל ננלי הרבה יותר מהיר, הרבה יותר זריז, והרבה יותר זה.
כן.
יהיה מעניין, יהיה בהחלט מעניין, 10 בערב.
שקדי, יש לך יומיים של חגיגה שם.
תהנה.
אני מקווה בשבילך תהנה, ונשתמע אחרי החג.
שיפסיק פה הגשם,
רק
קצת ביד
אותנו. בסדר, באולם לא רואים, לא באולם ולא בקניונים, לא מרגישים את הטיפות. גם בקורטי בלסינג לז שם, אני יודע מאשתי, על הכיפק, תבלה, תודה.
תודה לך.
אנחנו עכשיו עם אורי אוזן, אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי חברים, מה העניינים?
אהלן.
בסדר, שני משחקים, בואו נתחיל עם זה שהיה, הדרבי החיפאי, מכבי מנצחת הפועל 2-0, הרחקה מוצדקת, אני חושב משחק קל למכבי, גם ב-31 הדקות הראשונות, כשהיו הרכבים מלאים.
מסכים איתך, זה לא באמת כוחות, מכבי חיפה גם מאוד בטוחה בעצמה, גם מאוד חזקה, ברגע שטורג'מן עשה את השטות שהוא עשה, אתה יודע, הפועל חיפה יכולה לבוא לביתנו פרק לעצמה, איזו שאתה יודע, אין אדום מוצדק מזה, ובאותו רגע המשחק בעצם נגמר, התחרותיות נגמרה.
כן, אבל הפועל חיפה, הפועל חיפה באה להעיף, וגם לא טוב.
כן, אבל אי אפשר לנתק לחלוטין את הליגה ולהגיד בגביע אני אבוא אחרת. הפועל חיפה מהמחזור העשירי לא בכיוון בכלל, אם היא למזלה היא תעברה הרבה נקודות בתשעת המחזורים הראשונים והיא לא הסתבכה במאבקי ירידה, אחרת היא בבעיה, היא כרגע אחת משלושת הקבוצות הכי חלשות בליגה, ואין קסמים פה, אתה משחק מול הקבוצה הכי טיבה והכי חזקה בליגה, הסיכויים, אומנם כדורגל לספורט מפתיע, אבל הסיכויים מאוד קטנים. חבל שהמשחק לא היה בסמי אופר, ואז היה אצטדיון מלא, אני לא הבנתי למה צריך לגרום 30,000 חיפאים לתל אביב, אבל...
לא היו 30,000, לא היו 30,000, הקהל היה 23 פלוס.
נכון, וחבל, חבל, כי אם יש דרבי חיפאי, זה צריך להיות בסמי אופר, וחבל על התעקשות מיותרת, כדי להגיד שלזה יש יתרון ולזה יש יתרון, באמת, זה אבל חלק מההתנהלות של הפועל חיפה, וחבל שהם עשו את זה. בסופו של דבר, אתה יודע, גם הם לא היו... מן הסתם, היה רוב מוחלט ירוק ביצים, וגם הם חזרו הביתה עם חצי גמר, עונה מאכזבת של הפועל חיפה, שהתחילה ממש טוב, אבל מסתיימת בכל עונות חלושה.
בוא דבר איתנו על המשחק הערב, 8:30, מכבי תל אביב מול באר שבע. אני חושב שבאר שבע צריכה להיות מעודדת מהמשחק בטרנר.
אני חושב שבאמת... תכף רון למשחק בטרנר.
לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך מעודדת ממה. כן, אבל כן. אני אגיד לך ממה היא הייתה מעודדת, ממה היא יכולה להיות מעודדת, שפשוט היא קיבלה את מכבי, אתה יודע, שהגיעה, מה זאת אומרת, בוא נאמר ככה, נכחה, לא הגיעה. זה יכול לקרות גם הערב.
אני חושב שקרסטייז,
זה קורה גם הערב.
קרסטייז זרק את המשחק בטרנר, הוא הלך רק על הגביע.
אני לא בטוח.
צביקה,
לשים את חוזה בשביל...
רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
לשים קישור, צביקה, שנייה, יאי.
הרי הוא נלחם על התפקיד לשנה הבאה.
אני לא בטוח.
אתה חושב שהוא כבר לא נלחם?
אני חושב שזה גם מחלחל לשחקנים.
לא, אבל הוא נלחם, הוא רוצה כן, הוא חושב שהוא כן.
אז הגביע, הוא חושב שרק דרך הגביע הוא יקבל.
לא, אבל אני חושב שאם הוא חושב שהוא היה צריך, שהוא מגיע לו לקבל את התפקיד עליו, שואף וזה בסדר, זה נורמלי, אז הוא היה צריך לעשות הכל גם כדי לנצח את המשחק בבאר שבע. נכון שקשה מאוד לשחק שני משחקים תוך שבוע בגביע ובליגה, וההיסטוריה מראה
נגד אותה קבוצה,
וההיסטוריה בהפרש של 3 ימים מראה שהתוצאות הן שונות, וזה קשה על כל המשתמע, אבל הוא היה צריך לנהוג אחרת, לעלות עם ההרכב כמו שהוא עלה, כשאני ראיתי את ההרכב, זה היה מאוד 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 משונה.
מסכים איתך,
אבל עד היום, הוא עשה כל מיני הרכבים משונים וכל מיני חילופים משונים שעזרו לו. אבל אפילו נגד מכבי חיפה, הוא השאיר את הקבוצה בסוף בלי שחקן שאפשר למסור לו את הכדור מעבר לחצי.
מסכים איתך, גם מול מכבי חיפה הוא יותר נכון, הכין את המשחק טוב, היה טוב, תשמע, הם היו צריכים להוביל גם 3-0.
נכון, אבל זה הוא לא אשם,
וזה הוא לא אשם שהחמיצו פעמיים מול שוער, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, החילופים שלו, אתה יודע, וטעות בהחלטה גם של השוער וגם של גלאזר, גם של פרל וגם של גלאזר, הביאו את ה-1-1. אני חושב שבמשחק מול באר שבע הוא ממש זרק את המשחק.
אוקיי. אז מה יהיה היום? אז מה יהיה, מה אתה צופה?
היום לא יעלה בהרכב הזה, היום...
טוב, גלאזר חוזר מצהובים ו...
בדיוק, זה כבר משמעותי, כי אין תחליט לגלאזר בשש.
נכון, אבל הוא היה צריך לעלות עם גולסה בבאר שבע.
אתה צודק, אבל גולסה לא יכול לשחק שני משחקים בשבוע, ולכן אני חושב שגולסה יפתח היום.
אוקיי.
כי אנחנו יודעים שהוא לא פצוע, אלא הוא מצב בריאותי בסדר, ולדעתי הוא יפתח היום. אז תראה, אנחנו לא יודעים שום, מכבי תל אביב מבחינת חומר שחקנים, היא קבוצה לטעמי יותר טובה מהפועל באר שבע. בטח עם פריצה ויובנוביץ' ואוגלוך או ביטון מאחוריהם.
פריצה ויובנוביץ' לא מתפקדים מתחילת הפלייאוף.
נכון, כל מכבי תל אביב לא מתפקד מתחילת הפלייאוף. יש הרבה, שוב, אני חושב שגם כל הרע...
למה זה קורה עונה שנייה ברציפות?
עונה שנייה ברציפות. שמע, מכבי תל אביב בסוף נופלת בשנים האחרונות בניהול. ברגע שאיביץ' עזב, נוצר וקום מאוד מאוד גדול. איביץ' היה סופר סופר דומיננטי. לפניו היה את ג'ורדי, כמובן שלא משנה איזה מאמן היה בא, ג'ורדי היה, זאת אומרת, היה...
אבל גם קרסטייץ' דומיננטי, הוא לא אימן חמישה משחקים.
אבל קרסטייץ' הגיע באמצע עונה, לקבוצה שלא הוא בנה. אתה יודע, אני אקח אורי קופר, ידידי אמר שקרסטייץ' שונא את הסגל, אז אני לא אשתמש במילה שונא, אני אגיד שהוא לא מעריך את הסגל שלו.
אוקיי, אבל זה סגל שהוא קיבל, זה סגל לא הוא בנה.
נכון, הוא לא בנה, והוא לא מעריך אותו, ואתה רואה שהוא משחק עם סבורית בלם, כי הוא לא מחזיק מאף בלם שיש לו, והוא לא חושב שאף בלם שלו לא יודע לצאת עם כדור. יש לו בעיה בעמדות המגנים, בעיקר צד ימין, כג'רלדן.
אז מה, הוא חי בסרט, תגיד לי רגע, אורי, אז הוא חי בסרט שבאמת הוא לא אוהב את מה שיש, ויבוא הברון מטורונטו ויגיד לו, קח 15 מיליון יורו, תבנה חדש?
לא, זה לא בהכרח כסף.
דרך אגב, אני יכול להגיד לך שקרסטייץ' הראה הרבה דברים יפים. הוא הראה הרבה דברים יפים מבחינה טקטית, הוא נתן הזדמנות לאוסקר גלוך, שאני חושב שאף מאמן במכבי תל אביב, לא משנה מי לא היה נותן את זה, והם הולכים להרוויח שחקן לעתיד, שחקן נהדר, זה לא דברים טריוויאליים, וחבל שלא עושים את זה יותר בקבוצות הגדולות, אנחנו רואים את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה בעולם. אני חושב שהוא עשה הרבה דברים טובים.
אתה מתלהב כל כך מהקטע של טן בן חיים מגן בתור מהלך מקצועי גדול?
אני לא אמרתי על טן בן חיים מגן, אני אומר שהוא לא מעריך, עוד פעם, הוא חושב שאין לו מגן מספיק טוב, אין לו בלמים מספיק טובים, אז שם שם את צבורית, אין לו קשרים מספיק טובים חוץ מגלאזר, אז הוא שם לפעמים את חוזז וטל בן חיים. חלוצים הוא הביא את יובנוביץ' ונראה כמו שחקן שאולי יכולים לעשות עליו ולהרוויח עליו כסף, הוא לא אוהב את הסגל שיש.
כן, אבל רגע, להוציא את זה שאמרת קודם בצדק שגולסה לא יכול לשחק שתי משחקים תוך ארבעה ימים, אבל הוא מתעלם מקיומו 10 משחקים רצופים, אפילו לא 20 דקות או דקה ורבע.
לא, לא, הוא פתח איתו בנוף גליל.
כן, בסדר.
טוב של מכבי תל אביב.
נו, אז אתה צריך לתת לו לרוץ כמה משחקים? 40 דקות, 50 דקות, 70 דקות.
אני לא יודע מה מצבו הפיזי של גולסה. שגולסה בריא, אז הוא אחד השחקנים הטובים. בטח
אבל אם הוא על הספסל, אתה לא שם אותו שבתור בובת ראווה.
אבל כמה דקות הוא יכול, אתה יודע.
נכון, אני לא רואה כמה דקות.
אני לא יודע, אני עוד פעם, אני לא נמצא באימונים, אני לא יודע מה הנתונים, אני גם לא יודע מה הוא חושב עליו, אבל אני חושב שגולסה הוא אחד, אם הוא בריא, הוא כאן צריך כדאי מארבעת הקשרים הטובים במכבי תל אביב.
אני לא יודע אם... אני גם לא יודע מה הוא חושב עליו, אני מתאר לעצמי מה גולסה חושב עליו.
אבל יכול... תשמע, רוני...
לא, אבל אנחנו חוזרים בעצם, רוני, שהבעיה זה בסופו של דבר הניהול. גם אם יש החלטה או אי החלטה לגבי המשך שירותו או אי המשך שירותו, ברגע שזה פרץ החוצה ככה, שהוא אמר את זה במסיבת עיתונאים, וענה לו מי שענה לו, אז זה מראה שלא יודעים לסגור את הדברים בתוך המועדון. וזו בעיה.
אני מסכים עם צביקה.
עכשיו, דבר שני, דבר שני.
צביקה, אתה גם היית, הרגע שהשחקנים יודעים את זה, זה מחמיר את הבעיה, אתה יודע,
אבל יותר מזה, יותר מזה. אם מכבי תל אביב לא החליטה בפנימי מי שמחליט שקרסטייץ' לא ממשיך, יש לה מאמן ביד? מפני שעוד פעם חוזרי, או יש לה מישהו ש...
לדעתי רוצים את טיבי.
אוקיי, רוצים, אבל שזה לא יגיע למצב שעוד פעם, יום לפני תחילת האימונים, מודיעים על מאמן שמגיע פה חודש, שבועיים אחרי שהקבוצה התחילה להתאמן, ון לובן מעביר את האימונים וכל הסיפורים האלה. זה מכבי תל אביב, זה לא קבוצה, אני לא רוצה להזכיר שמות ולהעליב אף אחד.
זה מה שהיה טוב בשנים הראשונות של דורדי קרויף מבחינת מכבי תל אביב, שגם שהתחלף מאמן כל שנה,
היה מאמן בזמן.
בדיוק, גם ברנגר וגם ג'ורדי בחר מישהו שמתאים לסיסטמה שלו. מה זה לא קורה פה?
יש עוד קבוצה.
אבל גם בבאר שבע יש בעיה שלא יודעים מי המאמן בשנה הבאה, ולא מתעסקים עם זה.
אבל זה אנחנו רגילים בקבוצה ישראלית. ואתה יודע, לצערי, שוב, אין פה ניהול מקצועי בארץ. אתה יודע, זה לא... לצערי אין את זה, וברגע שאין את זה, כל מאמן בא ומביא את האג'נדה שלו, ורוצה את השחקנים שלו, והוא לא מרוצה מהשחקנים של האחר, ובגלל זה אין המשכיות. אני חושב שמכבי חיפה עוברת תהליך די דומה למה שמכבי תל אביב, אברהים ג'ורדי, עם גל אלברמן, יש עכשיו ניהול מקצועי ויש סדר, כמובן הביאו את ברק בחר, בזמן, אחרי מרקו בלבול, ואתה רואה את התוצאות, שיש סדר ויש ניהול טוב, צביקה גם יגיד בכדורסל, אני בטוח, בכל ענף
ספורט. הניהול ספורט הוא מקצוע.
הכי חשוב.
הוא מקצוע, בדיוק. וכשאין אותו, אז יש בעיה.
יש בעיה, ואז אתה מתנדנד, לפעמים טוב, לפעמים ברע, לפעמים לא נורא.
מה היתרונות של באר שבע במשחק הזה?
אני חושב שהיא באה, מבחינת, היא יותר בטוחה בעצמה, היא יותר ברור לשחקנים מי משחק ומה משחק.
אני חושב שגם ההגנה שלה יותר טובה.
ההגנה, כן, זה בטוח, מבחינת חומר שחקנים משמעותית, עדיפה על מכבי תל אביב. מצד שני, באר שבע, גם אם מסתכלים, היא רוצה לסיים את העונה הזאת עם תואר, אבל גם ברדה די ברור שהוא לא רוצה להמשיך להיות מאמן. הסגל, היא אומנם הפכה את הסגל והביאה אלונה המון שחקנים השנה, אבל רובם הם פחות שמישים לעונה הבאה, כי הם די מבוגרים. אתה יודע, אני לא רואה, אתה יודע, בשורה מהסגל של באר שבע העונה לעונה הבאה. שוב, למכבי תל אביב גם יתרון שהמשחק בבלומפילד, עזוב שהקהל זה כביכול חצי חצי, אבל זה המגרש הביתי של מכבי תל אביב.
הקהל לא חצי חצי, אני לא יודע אם באר שבע יש עשרה
יפים. באר שבע יביאו 15,000.
לא, באר שבע כבר הגיעו לחצי, הם מכרו כבר 12,000 כרטיסים. תכף נשמע מתוכמן כמה כרטיסים סופית מכרו.
מה, באר שבע לא לקחה, אתה יודע, לקחה את הגביע
של יכולה, בוא נאמר, עד לפני כמה ימים, 6,000, כן.
תהיה אווירה מדהימה בלומפילד, אני אספק. שוב, באר שבע, מכבי חיפה, או מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כל גמר שנקבל, זה יהיה גמר אדיר.
תגיד לי רגע דבר אחר, איך אנחנו צריכים להתייחס בוואר, יש את אדלר, זיו אדלר, שנחשב לשופט הטוב בתחום הזה, ויש את רועי ריינשרייבר על הדשא. איך צריך להתייחס למציאות הזו?
תשמע, זה השופט ריינשרייבר נחשב לאחד משניים, שלושת השופטים. לדעתי, יגאל פריד הוא השופט היום הטוב בליגה, אבל גם ריינשרייבר שופט מצוין.
כרגע יגאל פריד הוא בכושר הכי טוב.
הכי טוב, הוא באמת נהדר, אני מאוד מאוד אוהב את איך שהוא מתנהל, ואיך שהוא נותן למשחק לרוץ. אני מקווה שריינשרייבר, שבמשחק באר שבע, מכבי חיפה, היה משחק פחות טוב שלו עם ההרחקה הזאת במחצית בחדרי הלבשה. היום ייתן משחק טוב, יש לו את היכולות, הוא שופט מצוין.
אז אתה לא צופה פרטיות כמו הרחקות וכאלה, כפי שאני צופה ומדייק בכל משחק הזה, אה?
בעונה הזאת של איגוד השופטים אתה יכול...
לא, אתמול אבל אתמול את הרחקה מוצדקת, אין לי מילה רעה לומר.
אתמול 100%, כל הטענות של הפועל חיפה,
מהירה וטובה.
לא לשחקן שלהם, לא לשופט, לא היו לו ברירות.
חבל נסמן.
נכון.
אורי, תודה, חג שמח, תבואי.
ביי, אורי. חג שמח, מועדים לשמחה, ביי, ביי.
לכולנו, נדב צנציפה, רדיות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אהלן, צנצי.
אגב, אני בבלומפילד, אני יכול לספר לכם שהקהל של באר שבע סולד אאוט, כל הכרטיסים של באר שבע.
כמה זה אומר?
זה 12.5 מן אותו, משהו ברמה.
יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד.
כל הכרטיסים.
יפה. צנצי, מה אומרים במכבי תל אביב לקראת האירוע הזה? עוד פעם ניסוי ותהייה.
מכבי תל אביב מבינים שזה המשחק החשוב ביותר שלהם העונה. מבינים ש... לא יודע, בניגוד למה שקרסטייץ' חושב ואומר, שהליגה עוד לא נגמרה, אז הליגה ברור שהיא נגמרה למכבי תל אביב. ויש לה כרגע רק את הגביע. פרס ניחומים לעונה כזו.
זה פרס ניחומים, עוד פעם. תקשיב, גביע יכול להיות פרס ניחומים לקבוצה, אתה יודע, כמו הפועל תל אביב. לא, הפועל רמת גן זה הישג מדהים. לקבוצה מליגה ראשונה אני אומר, זה יכול להיות מכבי נתניה, אתה יודע, הפועל תל אביב, קבוצה זה יכול פרס ניחומים. למכבי תל אביב גביע, מפעל שמתקיים 6 משחקים, שהיה להם גם קצת ליגה א' בפנים, אתה יודע, זה בטח, אם הם מגיעים לשיא, כן? זה בטח לא פרס ניחומים, הם לא יכולים להתנחם בזה. לא מכבי תל אביב ולא מכבי תל אביב, לא באר שבע ולא חיפה.
קודם כל, לבאר שבע אני חושב שזה קצת יותר גדול מאשר למכבי תל אביב, אבל איך אתה מגדיר גביע למכבי תל אביב?
השיגו, אתה יודע, הביאו את מה שנקרא את השני בחשיבותו.
אבל רוני, גביע זה גביע זה גביע, ומצד שני זה מהווה אפשרות להחביא כל מיני בעיות אחרות.
גביע זה אירוע שמאפשר למועדון גדול לומר, חבר'ה, הסרחנו את הדשא כל העונה, היה לנו כאן מלא קלייזמרים, אבל הנה הבאנו לכם גביע.
זה אתה אומר, לא דובר המועדון.
לא, זה הקהל שלהם אומר. הקהל של מכבי הוא לא מטומטם.
נכון.
אבל קוב, אני חושב שבכדורסל, מה שאמרת זה 100%, בכדורגל לקחת גביע, זה לא כזה פרס קטן.
אני אומר עוד פעם, למכבי תל אביב, לא לקבוצה כמו, אתה יודע, לא למסמך אשדוד ולא למכבי פתח תקווה. למכבי תל אביב, קבוצה שתקציבה הוא שני בארץ או ראשון בארץ, לא בודק כרגע.
ראשון בי
פאר. ראשון בי פאר, אתה מבין? עם סגל ודיבורים וקשקושים וכל השטויות, ואנחנו מכבי מי אתם, לבוא מקום שלישי בליגה, ואתה יודע, להשיג גביע ולהגיד, הצלחנו, זו שערוריה.
תראה, אני אגיד לך רק דבר אחד. מה שברור, שיש מישהו שיושב עכשיו בקנדה, קורנו מיץ' גולדר, שהוא מבין שהגביע הוא לא אינדיקציה, או לא, או אין לו שום קשר בין זה לבין הצלחה של מאמן. והוא חווה את זה על צרו בעונה שעברה עם ון לובן, שאומר, מה, בן אדם זכה בגביע, אני יכול להגיד לו לא לפתוח את העונה, הוא וברק יצחקי, והוא בחר לפתוח את העונה, ולכן קרסטייץ', אם זוכה בגביע, לא זוכה בגביע, זה לא רלוונטי בכלל.
אבל צנצי, אם הוא יושב שם ויש לו טענות רק למאמן, אז יש בעיה. כי אי אפשר הכל לזרוק רק על המאמן. על דוניס, על דוניס, ואחר כך על ון לובן, ועכשיו על קרסטייץ', אולי גם יש עוד בעיות, אולי גם עוד מישהו לא מתפקד.
קודם כל, כמו שמיץ' גולדר היה...
השפיץ לא מתפקד, מה זה עוד מישהו? אין מישהו אחר.
אוקיי.
אין מישהו אחר.
הוא לא מתפקד.
ברור, מה?
גם לא... צריך להיות צוות. גם לא, הוא לא לבד.
יש לו צוות.
והוא בטח, כשהוא נמצא בקנדה, אז הוא צריך פה שיהיו אנשים שגם יעבירו לו את ה...
צביקה, הוא מקבל הכל, אני לא
מבין שיש יום. אז הוא מקבל הכל, אז הוא מחליט, לא טוב.
יפה, בסדר, גם זה קורה.
זה לא שנה ראשונה ולא שנה שנייה.
קבלת ההחלטות שלו הייתה עד עכשיו, מה זה עד עכשיו? עד השלוש-ארבע שנים האחרונות הכי מדויקת שיכולה להיות והכי טובה. ועכשיו בשנים האחרונות, אתה רואה שיש קבלת החלטות שהיא שונה לגמרי, והיא לא טובה,
okay.
והיא מבוססת על הרציה.
אז הכי קל זה לזרוק על המאמן. גם מי, אגב, מי הביא את המאמן? הוא.
הוא והגלידיס. הוא הביא מאמן באיחור שוב.
כן.
אתה רואה מה קורה עם יורגוס דוניס, ועם ולובר, ועם קסטייץ', ואתה רואה מה קורה עם שחקנים שמגיעים מאוחר, וזרים שמגיעים מאוחר.
גם עכשיו, כשהם מדברים על שקסטייץ' לא ממשיך, אני לא יודע מה קורה עם איביץ', שאתה יודע אותו ממני. אם יש לו כבר עוד פעם מאמן ביד, אין לו. אז עוד פעם יתחילו לחשוב אחרי שתיגמר העונה, ואחרי חודש מצליחים להתחיל את ההכנות לעונה הבאה, כי גביע אירופה זה מתחיל מוקדם, ועוד פעם נכנסים לאותו לופ.
צביקה, אני אגיד לך משהו, א', אתה צודק ב-100%, זו הבעיה הגדולה ביותר מכבי תל אביב, כל הסיפור המערכתי, חד קבלת החלטות, אבל כשאתה שואל על איביץ', הם בעצמם לא יודעים אם איביץ', איביץ' אומר כזה דבר, אני כרגע מחכה לקבל הצעה טובה יותר. עכשיו יש הבדל בין הפנטזיות של מכבי תל אביב שהם פזרים אותם, ערן זהב, ילידה, סדור פרץ, איביץ', תוכב, אתה יודע, דברו גם על מסי, לבין המציאות. המציאות היא לא בהכרח תואמת לה לפנטזיה. עכשיו, לפנטזיה היא ברור איביץ'. Okay. איביץ' מבחינתו, אני יכול להגיד לך, כבר, בוא נגיד, יכול מאוד להיות שזה כן יקרה. למרות שעוד פעם, הוא מחכה כרגע להצעה טובה יותר, הוא כבר הפסיק לקבל את הכסף מרוטפורט את ה-70,000 פאונד בחודש.
חסר לו הכנסה חודשית, ברור.
כן, אז עכשיו זה נגמר לו. ועכשיו הוא צריך לקבל את ההחלטות. זה בן אדם שאגב לא אכפת לו חכות שנה בבית, אבל הוא כבר
גמר את השנה. הוא חיכה שנה בבית.
בדיוק, סיים את העונה הזו, הוא רוצה לאמן, ולכן אם לא תהיה לו איזושהי הצעה מאוד אטרקטיבית, אז יש סיכוי לא רע שהוא יגיע למכבי תל אביב.
תגיד, מבחינת ההרכב אני מבין אנחנו מגיעים להרכב ששיחק נגד מכבי חיפה, זה מה שפותח היום.
כן, ככה מסתמן, אלא אם כן, אתה יודע. לפעמים קרסטייץ' נראה לי הוא לא מדבר עם עצמו לפני המשחקים, ואז הוא נותן את ההרכבים, כי כל פעם זה משהו אחר, אבל על פניו זה אמור להיות כמו הסיפור של מכבי חיפה, ברור שקניקובסקי חוזר, ברור שגלזר משחק.
השאלה אם קניקובסקי הוא מוקשר, כי הוא נפצע מאוד מאוד קשה במשחק, שם הוא קיבל מכה קשה מאוד בכתף, והכתף זה לא פציעה קלה.
נכון, אבל זו הסיבה שהחליטו
לשמור אותו בבאר שבע.
בדיוק, לאמר עליו שהוא לא שחק נגד באר שבע במשחק הליגה, כדי לשמור עליו לגבי, זה מערך עד כמה יש חשיבות מבחינת מכבי תל אביב לחצי גמר הגביע הזה, ותוסיף את גלאזר שהוא סופר מוטי.
חוזר מהצהובים?
בצהובים.
כן. טוב, אם אתה בבלומפילד...
אגב, אווירה מדהימה, אתה יודע, אנחנו פה בבלומפילד.
מלא כבר?
כבר?
אני כבר הגעתי כי, אתה יודע, לא רב קקים וכאלה, אבל הכל פה צהוב מכבי תל אביב, והאדום של הפועל באר שבע, אוהדים מכל הכיוונים.
יש יותר קהל, יותר קהל יהיה מה שהיה אתמול? כי אתמול היו קרחות, היה הרבה קרחות.
אתמול היו 23,000 צופים, אני מעריך שהיום יהיו באזור 27.
מה עם כל החליפות והמאחרים של ההתאחדות וזה? כולם כבר הגיעו?
לא, הם באים בדקה 90. קודם הם הולכים לחדר החמים ומקבלים קצת קיבוץ.
זה אלפים.
אתה אוהב קצת.
הם נשארים
שם. זה אלפים, 3.5-4 ילדים.
החדר אוכל שם גדול.
גדול.
אבל הם אכלו אותה, כי זה עכשיו רק אשר, אין להם מה לעשות.
אז מה זה?
אני אומר, אוכל רק אשר, הנה, אין כבר בורקסים, מדרוג על אחי, אי אפשר כלום.
נשלח להם את הרב קופמן, הוא יכשיר, נשלח להם את הרב קופמן, הוא יכשיר את הגול.
כן, כן, אני הרב אשר, מה שאני אומר זה כשר. צנצי, תודה.
תודה לכם.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן, מה קורה?
אהלן, יניב.
בסדר, גם אתה בדרכך לסטדיום?
אני בדיוק חניתי.
יש חנייה?
כן, יש חנייה. אני מדבר איתכם, אני מנסה לאתר אולי את ההרכבים ככה שיהיה לנו...
לא, עוד אין הרכבים, עד רגע זה לא הגיעו. הנה, יש כבר... הנה, אני רואה שנחמיאס מתחיל בהרכב של מכבי תל אביב במקום סאו.
היה ברור ש...
יש לנו זמן להרכבים.
היה ברור שצא איזה... כן, אבל עוד מעט אני מקווה לקבל את זה. תראו, הפועל בר שבע... יש קטע עכשיו, דרך אגב, צביקה קופמן, יש שני בתי מלון שממש יושבים היום על בלומפילד, ברמה של ללכת 30 מטר, אחד מצד של שער 4-5, ואחד מהצד השני של אצל 11.
אתה מדבר על אינטה?
לא, יש אחד, מלון, מה להגיד שמות?
אתה אומר 4-5, אנשים מסתובבים שם, אני מה שאני מנסה לזכור
כרגע. מה זה אומר? רגע, מה זה אומר?
לא, יש, הפועל בר שבע ישנו במלון שראו אתמול מהחלון שחקנים את המשחק, את הדרבי, את החצי גמר, ראו מהחלון. לא ברמה של את הדשא, אבל ראו את היציעים ואת ה... זאת אומרת, הפועל בר שבע נמצאת פה מאתמול כבר למעלה מ-24 שעות.
אז כבר יש להם את הריח של בלומפילד באף.
בדיוק, מרגישים היטב את מה שקורה. דרך אגב, מאוד נעים פה לפחות כרגע מהבחינה הזאת שאוהדים של מכבי תל אביב ובר שבע צועדים יחד וככה חוצים, והלוואי שישאר ולא נתעסק...
שלא יהיה אלימות, שלא יהיה אלימות.
בדיוק, בדיוק, שלא נתעסק בשום דבר אחר, כי זה נעים לי מאוד לראות. עכשיו אני יושב מדבר איתכם, וחולפים על פניי באמת עשרות ומאות אוהדים בצהוב ואדום, והולכים ביחד וצוחקים, ואולי כל אחד יודע שבסופו של דבר מכבי חיפה היא הפייבוריטית פה לארבעה תארים, ופה יריבו הערב מי ישחק נגדה בגמר, וגם הגמר יהיה קשה לכל אחת ממי שתפגוש את מכבי חיפה, כי חיפה השנה פייבוריטית. תראו, בגדול אי אפשר לנתק את מה שהיה ביום ראשון. אני חושב שמכבי, אתה יודע, מהצד שלה תבוא הרבה יותר מרוכזת ועם הרכב יותר טוב שקרסטייט שיעשה ממה שהיה ביום ראשון. מבחינת הפועל בר שבע, אז אליניב ברדה, אנחנו עוד מחכים לראות. אני מעריך שעומרי גלאזר יפתח ולא אריאל הרוש. אריאל הרוש פתח בכל משחקי הגביע עד עכשיו, אבל אני חושב שהוא ילך עם גלאזר בליגה, וכאילו גלאזר של הליגה ישחק הערב במשחק של הגביע, וצריך לראות עוד כמובן לגבי ספורי, שאתמול הייתה לו דלקת בעין, אני מניח שהוא ישחק למרות הדלקת בעין, אני מניח שהוא יחזיר אותו להרכב. סגיב יחזקאל חוזר לסגל, אני מניח לא יפתח בהרכב, זה ברור. צריך לראות עוד לגבי חתם עבד אל חמיד אם הוא פותח ובאיזו עמדה. סך הכל הפועל בר שבע מגיעה, אתה יודע, עם ביטחון צביק אחרי שהם ניצחו ביום ראשון, מרגישים טוב, מרגישים שהם יכולים לעמוד במשחק הזה, למרות שזה סוג של משחק בית של מכבי תל אביב, בכל זאת האצטדיון שלה. השנה צריך להזכיר, הפועל בר שבע פעמיים ניצחה בטרנר את מכבי תל אביב, אבל הפסידה פה עם רוני לוי, אתה זוכר בתא 1-0?
כן, כן.
אז כך שיש להפועל בר שבע מה להראות ומה להוכיח מבחינתה.
יהיה משחק שווה, משחק לשתי הקבוצות.
ולהילחם גם, אתה יודע, להילחם בקושי הזה שציתי עליו היום כתבה. אתם זוכרים לפני 6 שנים את אותו 6-0 של מכבי תל אביב על מכבי חיפה, ואחרי 3 ימים מכבי חיפה לוקחת את גביע המדינה.
כן, זה כבר אני ציינתי קודם, אני כבר ציינתי קודם ששני משחקים כאלה, אחד ליגה שהוא לא קובע ואחד גביע, בעיקר כשבגביע הקבוצה שנייה יכולה לעשות בונקר ואחר כך זה קורה, זה קשה, ובשביל זה יכול, אז אורי אוזן אמר שקרסטייץ' זרק את המשחק הראשון, אני לא יודע אם זה נכון.
לא, לא, לא. בסדר, תקשיב,
זה הייתה הדעה של אורי. זה הייתה הדעה של אורי.
תראה, גם בבאר שבע חושבים ככה.
אוקיי.
בבאר שבע בטוחים שקרסטייץ' ויתר על המשחק, אבל הוא
כן,
אתמול...
כן, אבל זה לא שיש להם שחקנים, לא שיש למכבי שחקנים בשיטות שבאר שבע לא מכירה, זאת אומרת שהצוות של ברדה, אתה יודע, לא מכיר
לא,
כל מי שמסוגלים
ברור,
לעשות.
טוב.
אתה יודע, ההבדל יהיה, אתה יודע, תראה, אם היכולת האישית של מי שישחק, לא משנה מי ישחק, לא תעלה, כי הם היו ביכולת אישית באמת גרוגית, אז זה לא משנה את מי הם ירכיבו. אתה הבין? זה מאוד מאוד פשוט.
הוא שיחק ביום ראשון עם כל השחקנים שהוא יכול היה לעלות. זה שהוא לא מחזיק מגולסה בתקופה האחרונה, אני לא ברור לי למה. גולסה טוב, גולסה נראה טוב באימונים, הוא קשיר, הוא בריא, אבל הוא לא מחזיק ממנו, אז הוא לא נתן לו לפתוח, אבל הוא עלה, מישהו חשב שכן יכול להביא לו את הניצחון, כי לא היה לו לא את גלאזר המוצב, לא את קניקובסקי, לא את דן ביטון, לא היה לו את השחקנים האלה בבאר שבע, זה לא שהוא השאיר...
דן ביטון אני חושב גם לא קשר היום.
מה זה? מה עם הזרים שלו, אתה יודע, עם צמד חלוצי הרם? גם פריצה וגם יובנוביץ' שהיו טובים באמת נגד קבוצות מהחלק השלישי של הטבלה, אתה יודע, במהלך הליגה, אבל שצריכים אותם משחקי מפתח הם נעלמים. מה קורה איתם?
א', אני חושב שהם צריכים כדורים, קופמן. הם לא יכולים להבקיע אם הם לא יקבלו. אני לא ראיתי כדור אחד שנתנו להם בבאר שבע ביום ראשון. אחד.
אוקיי.
הם לא קיבלו אחד, לא בקרוס מטל בן חיים ולא ממתן חוזז. ולא משחקני האמצע, נכון שמדי פעם...
והיום זה אמור להשתנות, או שהמגמת היא משהו?
וואלה, אני לא יודע, אתה יודע, אם היום זה ייראה הרבה יותר טוב, אבל אני חושב שבסך הכל, אלה שני זרים לא רעים לכדורגל שלנו. יש כאלה שיגידו שפריצה אפילו שחקן יותר טוב, חלוץ יותר טוב מיובנוביץ', למרות שיובנוביץ' נרכש בכמעט 2 מיליון יורו, צריך עוד לראות באמת שהוא עולה עם שניהם הערב, שלא לא הולך להפתיע אותנו במשאיר אחד על הספסל, אבל אני חושב שבסך הכל הם שני חלוצים טובים קוף, אבל צריכים כדורים, אתה יודע את זה. הם לא יוכלו לעשות גולים לבד.
תוכמן, תעלה, תבלה,
יאללה.
אחרי החג כבר נשתמע, קוקו שיהיה לך חג שמח.
חג שמח.
חג שמח, תודה.
ובאמת נשתמע אחרי החג, ונוכל לדבר על שופטים ומאמנים, וכל אחר תברת שאימצנו כתורה.
כן, תודה.
על הכיפק. 103
FM. אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן וצביקה שרף. 103
FM. חזרנו. מוניקה צורין, ערב טוב.
ערב טוב, קופמן, ערב טוב, צביקה.
אהלן. ערב טוב, חג שמח.
הנה, שניכם פה באמת... הייתם במעמדים האלה, צביקה, אתה היית המאמן הראשון שניצח במדריד, אז 103-100, מולי מכיר הכל מכל.
אני ניצחתי את מדריד, אבל בארץ.
כן, אבל צביקה עשה את זה במדריד, והיום אנחנו במדריד.
צביקה עשה יותר, צביקה גם ניצח אותה מליצור נתניה, גם זה אני אזכיר לך.
כן, יש איזה תבלונת קטנה שמראה שאני ניצחתי אחרי במשחקים, אבל זה מי סופר את זה.
אין כבר מי שיספור, אנשים נעלמים.
כן.
אבל בוא נשאיר אותך.
תשמע, בכל מקרה, ריאל מדריד, יום יותר טוב, יום פחות טוב, שנה יותר טובה, שנה פחות טובה, מועדון פאר באירופה, תמיד נקדם לשחק, זה מרגש, זה אתגר, אף פעם זה לא קל, גם כשאתה חושב שאתה בא בתור פיבורית, אתה לא בא כפיבורית, וזה משחק שיש בו הרבה מאוד אלמנטים שתקף מולי, ואולי אני ניכנס להם. דבר מולי.
תראו, אני רוצה להתייחס למשחק הזה, לא בקטע ההיסטורי, כי כבר ציינת את זה כבר, זה בעצם היריבות הכי גדולה בכדורסל האירופאי, ומתייחס אל ריאל מדריד כפי שהכרנו אותה כל השנים, אז בעצם אין סיכוי למכבי תל אביב, אבל זה מה שהיה מבחינת אז. אם אני אתייחס לזה ונתח את זה מבחינת מה שקורה בחודש וחצי האחרונים, או יותר נכון, מאז אותו משחק שריאל מדריד בגמר הגביע הספרדי הובילה, כמעט ראתה כבר את הגביע והפסידה לברצלונה, מאז אותו משחק אנחנו מקבלים ריאל אחרת, ריאל לא טובה, אחוזי קליעה לא טובים מבחוץ, בעיות בתוך הקבוצה, כל הסיפור המוזר הזה עם ארטל וטומקינס, שבעצם הוציאו אותה מהקבוצה, אחרי זה כנראה מישהו אמר ללאסו מה אתה עושה, אז הוא אמר בעצם לא הוצאתי אותה מהקבוצה, גם היכולת של הקבוצה לא טובה, ומכבי נמצאת בזמן האחרון, בתקופה הכי טובה שלה מזה כמה שנים, כך שיש פה מפגש של קבוצה שנמצאת, אפשר להגיד, בשיא שלה, קבוצה שנמצאת בשפל שלה, ועדיין, אחרי כל מה שאמרתי, היורוליג, העונה זה ליגה מאוד לא צפויה, אחרי כל הסיפורים של הפציעות והקורונות, נקחו דוגמה את המשחק אתמול, למשל, של הנדולו, שהנדולו הייתה כל השנה בעצם קבוצה שלא שמרה, פשוט ההגנה לא הייתה השנה, ואתמול ניצחו את המשחק בהגנה.
אם מאמן, אם קבוצה
של לארקין על הרצפה שמה אתמול.
אם קבוצה של מאמן ישראלי ולא מסינה, קולט אתמול 48 נקודות, הוא לא מגיע לבוקר לאמן את הקבוצה, והקבוצה של מסינה הגדול, הוא באמת מאמן גדול, קלה 48 נקודות אתמול.
נכון, וגם מילאנו נמצאת בתקופה לא טובה בכדורסל האיטלקי, הם איבדו את ההגמוניה לבולוניה, גם הפסידו שם במשחק העונה.
שבוע קיבלו שם 30 הפרש.
כן, כבר במקום השני, הם כבר לא במקום הראשון, ולפני שנה הפסידו לבולוניה 4-0, וכבר הפלייאוף שם. כך שהקבוצות שנמצאות בכושר לא טוב, קשה לבנות על ניסים, זאת אומרת, אני באופן אישי אהיה מאוד מאוד מופתע, אם ריאל יבואו היום ויתנו איזה הצגה או איזה משחק, כפי שהתרגלנו מהלך השנים לראות את ריאל מדריד, אני חושב שהם מגיעים במצב לא טוב למשחק, הלחץ הוא עליהם, רק להם יש בעצם מה להפסיד כאן. בוא נגיד ככה, אם נתפוס את ריאל מדריד, זה במצב הזה כפי שהיא היום.
תשמע, אבל
אני חושב שלמכבי לא, לעולם לא יהיו תנאים כאלה של ריאל מדריד. אתה יודע, גם הצבא בליגה, גם דק, גם כל הבלגן שם.
טוב, אבל עכשיו, אבל עכשיו צריך לפרוט.
לא היה מצב כזה שמכבי הופיע מול ריאל מדריד למצב כזה, מאז שמכבי בכדורסל האירופי ביחד עם ריאל.
אבל עכשיו צריך לפרוט את הדברים לפרוטות. קודם כל, אתה רוצה, אתה מכבי יודעת שהיא צריכה לגנוב ניצחון חוץ, או להשיג ניצחון חוץ, לא רוצה להגיד לגנוב, כשהיא מסתמכת על מגרש הבית שלה, שבו אם היא תנצח משחק, או משחק אחד מתוך השתיים במדריד, אז במשחק, היא תסמוך על משחק הבית שלה. השאלה היא, האם באים למשחק היום עם כל מה שהיא עשתה בחודש האחרון, או שעושים דברים מיוחדים, לאור החולשות שציינת של מדריד, איך מתייחסים לרכזים של מדריד, כאשר שניים או שלושה עולים למגרש, וזה גם מראה על, אתה יודע, בדרך כלל יש רכז אחד מרכזי, ואחד מחליף, פה לרחתי יהיו שלושה רכזים על המגרש, ואולי
אם יש דברים מלחורה. ושלושתם ביחד מסוגלים אבל לייצר נקודות.
או, אז לא, יול מסוכן בזריקות לסל ובלהשיג נקודות, ויליאם גוס שונה, ואם עולה קוזייר זה שונה, ואם עולה הבלדה זה שונה, כי כל אחד מהרכזים האלה, אף אחד מהם לא מגיע לרמה של קמפסו למשל, בפיק אנד רול, במסירה מפיק אנד רול, או בקליעה משלוש.
קמפסו זה היסטוריה כבר.
כן, נכון, אבל מאז אין לי ריאל רכז.
נכון, אז בוא אני אגיד כמה נקודות. קודם כל, אני חושב שאם למשל היום היה דראפט, מכבי תל אביב לא הייתה לוקחת אף אחד מהגרדים של ריאל מדריד. זאת אומרת, אני חושב שהגרדים של מכבי, בנקודת הזמן הזאת, הרבה יותר טובים, הרבה יותר מסוכנים, עם הרבה יותר ביטחון. דבר שני, הקוביד קורונה הזה של דק, אני לא יודע אם הוא, אולי הוא אפילו פועל אולי קצת לטובת ריאל מדריד.
גם אני חושב.
העובדות אומרות שמהרגע שדק חזר לקבוצה,
התחיל כל הבלגן.
הקבוצה פחות טובה, וגם בגלל העובדה, שברגע שהוא משחק גם עם דק וגם עם יבוסלה וגם כמובן עם תברז או פוריה, אז יש לו פחות מובילי כדור על המגרש. והיום הכדורסל זה גרדים, זה הובלת כדור, זה אחד על אחד.
אז זה מה שאני אמרתי גם פה בתחילת השידור, וגם האם תסתכל בחמש דקות האחרונות של המשחק פה שמכבי ניצחו אחרי שריאל הובילו בצורה בטוחה 9 הפרש, בלחץ הזה של מכבי על כל המגרש, היה רק רכז אחד על המגרש ארטל, ואת כל ההחלטות של הגרדים קיבל דק, והיה יבוסלה, והיה תברה, זה לא היה מי שיעזור להעביר את הכדור את החצי.
עכשיו, ארטל, עם כל הכבוד ליכולת ההתקפית שלו, דבר ראשון הוא היה כבר מחוץ לקבוצה.
ולא בכדי.
ולא בכדי. דבר שני, הוא לא שומר. זאת אומרת, זה לא שאם הוא על המגרש, אז יש פה איזשהו יתרון גדול לריאל מדריד.
כל הסקאוטינג ריפורט שיש לכל קבוצה שבאה לשחק נגד ריאל מדריד, ארטל הוא החור הראשון בהגנה שאותו צריך לתקוף.
נכון, אני חושב לסו שהוא מאמין מאוד מאוד מנוסה, ואתה יודע, בארץ הרבה שנים די ככה זלזלו בלסו עם החילופים מהבית וכולי וכולי, מאמן 11 עונות את ריאל מדריד.
זה לא סתם.
אני חושב שהניסיון של פבלו לסו עם השחקנים הוותיקים שלו, אולי זאת הנקודה המכרעת פה, ואבי אבן שפתאום נקלע לסיטואציה שמאמנים לא מגיעים בכלל בקריירה שלהם, או אם הם מגיעים זה אחרי הרבה מאוד שנים שמאמנים, הוא פתאום תוך חודשיים גם מגיע לפלייאוף וגם מגיע למשחק על כל הקופה עם ריאל מדריד, ובסיטואציה שנוחה יחסית למכבי תל אביב, כי בוא נודה על האמת, אם מכבי היום מקבלים את ריאל מדריד של החלק הראשון של העונה, אז פשוט היה נגמר רע מאוד למכבי תל אביב, אבל התהפכו היוצרות, חילקו את הקלפים מחדש, מכבי קיבלו הזדמנות באמת גדולה מאוד, ועכשיו השאלה מבחינה מנטלית, איך השחקנים של מכבי מגיעים.
בוא נדבר על...
כמו שאנחנו יודעים מה קורה שם, גם השחקנים של מכבי כן. יודעים שריאל בצרות, ויש שם בעיות, ואם הם יבואו קצת זכוכים ולא מרוכזים, אז זה יכול לחזור להם לפנים.
דבר איתי על, אתה יודע, יש בכל אופן יתרון לריאל, וזה משחק הפנים, גם פוריה, גם טוורז. השאלה באמת אם יצלחו למנוע את הכדור, כי ברגע שהכדור אצלם בידיים, בצבע, זה נגמר.
אני אגיד לך, מישהו עשה בדיקה בכל הרצף ההפסדים הזה של ריאל מדריד, ומצאו שאחת הסיבות זה שקבוצות עזבו את השחקנים של ריאל בחוץ, וסגרו, סופפו את כל הצבע, בעצם אמרו לריאל מדריד, נצחו אותי מבחוץ. ואחוזי קליעה של ריאל מדריד מטווח השלוש היו קטסטרופליים. עכשיו, כל זה היה כל הזמן. המשחק האחרון של ריאל מדריד ביורוליג נגד ביירן מינכן, אני שידרתי אותו, פתאום מחצית ראשונה ריאל מדריד פתאום, out of nowhere.
13 שלשות ו-20 הפרש. 20 הפרש הובילו.
אבל עדיין הפסידו את המשחק לביירן.
הובילו ב-18.
כן, כי בסופו של דבר יש לריאל מדריד איזושהי בעיה בכל הקשור, בעיה מבנית בכל הקשור לקליעה מבחוץ, ועדיין פאולו לסו לא מצא את היתרון או את הדרך איך לפצח את העניין הזה ברגע שקבוצות מקפצות פנימה על טוורז, שהוא בלי ספק אולי יחד עם דייביס מהשני הגבוהים הכי טובים ביורוליג, ומכבי, אתה יודע, מגיעה משוחררת יותר לטעמי. זאת אומרת, מכבי שיפרה את משחק הריצה שלה, בתקופה של יאניס היא לא רצה, ובתקופה של אבי אבן, וזה לזכותו, הוא נתן לקבוצה ודחף את הקבוצה לרוץ, וכשאתה רץ, וכשתוורז על המגרש, זה יתרון, כי תוורז עם כל הכבוד ליכולת שלו, בגובה שלו, הוא לא שחקן אתלטי, לפעמים, הרבה פעמים הוא יורד להגנה לאט, אנחנו מכירים את ג'יז'יש למשל, לא פעם מגיע ראשון להתקפה מתפרצת, להתקפת מעבר, למכבי יש את הפתרונות, אבל כמו שאמרתי לכם לפני כמה דקות, משחקי יורליג השנה, כל הערכות וכל הפרשנויות, איך שמתחיל המשחק,
נחכה, זהו, הפתד,
הכל יכול.
נהיה חכמים הרבה יותר חצות פלוס. מולי, המון תודה,
מולי
חג ביי. שמח, נשתמע אחרי החג.
קוף, אני רואה שקסטיינג' כן. עשה עוד שינוי בהרכב, העלה את טננבאום בשער, ומשחק עם...
לא, אני חושב שהוא שיחק, הוא שיחק עם טננבאום.
לא שיחק.
קביליו, אני זוכר שהוא שיחק, הוא לא שיחק.
אולי קביליו, אבל הוא עולה אותו היום, זה אמירה גם, גם על הגול... גם על הגול שקיבל בבאר שבע, כן. ומשחק עם בלדקסה, נחמיאס, סבורית ופיבן בהגנה.
כן. טוב, בוא, תכף נגיע להרכבים. בוא נאמר שלום וערב טוב לארלה וייסברג.
אהלן חברים.
אהלן ארלה.
הייתה גם פעילות אתמול ביורליג, שני משחקים, ברצלונה ניצחה את ביירן מינכן 77-67, כמובן 1-0 בסדרה, אבל בוא נתחיל במשחק השני דווקא, הנדולו 0 פירקה את ארמני מילאנו, 64-48, אתה יודע, אני לא זוכר באמת תוצאה כזאת, 48 בפלי אוף, אבל אתה בטח יודע יותר טוב ממני.
אז זהו, אורן דניאלי מצא שבאמת לא הייתה תוצאה כזאת לקבוצה ביתית. זה שי שלילי מאז, התחילו את הפלי אוף.
היה פעם משהו לסיינה, אני חושב, באולימפיאקוס, אבל יומיים אחרי זה היא ניצחה אותם.
נכון, אולימפיאקוס הביסה ב-2011, אני חושב, את סיינה 89-41, ואחרי 48 שעות קיבלה ממנה בראש 20 הפרש בבית, ובסוף סיינה ניצחה
3-1. סיינה, עלתה את כל ה... עלתה בסדרה.
כן, אבל קבוצה ביתית שקולת 48 זה עוד לא היה, ואני מדבר לא רק ביורוליג, אלא גם 10 שנים אחורה, גם ביורוליג של פיבה, בגדי האלופות וכו'. וזה קצת מראה על המקום שבו מילאנו נמצאת כרגע, ואני לא אופתע אם היא תנצח מחר, אבל המצב שלה לא הולך ומשתפר, כי גם את העוגן שלה, ניקולו מלי, היא איבדה עליהם.
היא לא תנצח מחר בלי ניקולו מלי.
כן, זה יהיה קשה. היא צריכה התעלות של שרון שילד, מלקון דילני, אני אפילו אומר, או, היא צריכה את שניהם, בתוספת עוד אולי איזה שני שחקנים.
כן, מה שמולי אמר קודם, גם מה שאני ראיתי אתמול, שזה היה משחק ההגנה הכי טוב של הנדולו. משחק התקפה שלה לא היה גדול. גם מיצ'יץ' זה משחק ראשון שלו אחרי שלושה שבועות של פציעה, היה לו קצת קשיים להיכנס, והנדולו שמרה אתמול. מעבר להחתאות המדהימות של מילאנו, שדילייני קלה רע מבחוץ, ושילץ קלה רע מבחוץ, ומבפנים הם לא נתנו כלום, והיינס היה רע, אבל כרגע הנדולו היא על הסוס. למרות שבמשחק האחרון של מילאנו שיחקה באנדולו, באיסטנבול, יומיים אחרי שהיא קיבלה פה בראש ממכבי תל אביב 25 הפרש, היא ניצחה את האנדולו באנדולו אחרי שהייתה בפיגור של 15 וחצי.
יש בזה אפילו משהו קצת מרגיז, הייתי אומר, כי אפס, אנחנו פה שנתיים מדברים על זה, שאולי זה הגיל, והפציעות, והסובה, ולהתניע מחדש, כי היא לא נראית טוב לרחוב שלבי העונה, אבל כשהיא ממש רוצה, יכול להיות שהיא פשוט לא מספיק רצתה בשלבים הראשונים של העונה עד שהיא מתחממת.
מי זה? רוצה, על מי אתה מדבר? על הנדולו או על מילאנו?
על אפס, על אפס. מילאנו, יש אחת שלא רוצה, יש אחת שלא יכולה.
מילאנו קבוצה יותר סקנה מהנדולו.
כן, בדיוק. אתה אומר אפס עם כל
ה-35
פלוס מהם, הם עוד
הצעירים
בסדרה
הזאת. כן, אבל אתה יודע, יש פה עוד דבר. אני כבר אמרתי על מסינה שהוא מאמן גדול, וחבל על הזמן כל מילה שאני אגיד עליו, אבל הוא חזר למילאנו, הוא היה 5 שנים עוזר של פפ, של פופ בסן אנטוניו, והוא קיבל את כל הסמכויות, הוא המאמן, הוא הנשיא, הוא היושב ראש, הוא המנהל הטכני, הוא הכל, מתחתיו עובדים עוזרי מאמנים ואדמיניסטרטורים, קיבל את כל הסמכויות, והעסק לא דופק. גם בליגה.
זה לא נראה טוב.
גם בליגה, גם בליגה.
נכון. שנה שעברה הוא עשה פיינל 4, אבל הדרך לשם,
והפסיד האליפות, והפסיד האליפות, ועכשיו בכלל בולוניה במצב יותר טוב ממנו.
נכון, ואני מסתכל גם, אני מדבר עם אנשים במילאנו, לאורך השנתיים האחרונות, לא רק השנה, משהו בו, השחקנים לא מצליחים להתחבר אליו, דווקא ברגעי לחץ, שמי כמוך מכיר את זה, צביקה, אתה צריך לפעמים לשחרר, ולתת את השקט לשחקנים, ושיביאו את עצמם, דווקא אז הוא לוחץ אותם, ודוחק אותם עוד יותר לפינה, וזה מוצאים מהם בדיוק את ההפך.
זה היה אתמול משחק שלישי, היה משחק שלישי ברציפות.
אנחנו לחוצים בזמנים, רבותיי, בואו נלך למשחק השני, ברצלונה ביירן, תן לי שני משפטים, כי זו סדרה לדעתי שתיגמר בקטע של ברצלונה, ככל הנראה, הרלה.
הדבר הכי שיכול לקרות בסדרה הזאת, זה שביירן תיקח משחק אחד, אני לא רואה יותר מזה.
אני גם לא רואה את זה.
ברצלונה לטעמי בפיינל 4, וביירן נפדה גם את דיין היליארד, הסקורר המרכזי שלה, שגם הוא נפצע.
נפצע את מול קשה מאוד.
נקה פאק. הרלה, חג שמח.
תודה חברים, חג שמח.
חזרנו. אז קודם כל, מכבי ראשון לציון, אחרי ההתפרעות של קהל אוהדיה מול גלבוע גליל. השבוע, רדיוס עם קהל, וכנס של 30,000 שקלים, זה העונש. ההרכבים של המשחק הערב, מכבי תל אביב, טננבאום, סבורית, נחמיה, ספיבן, בלטקסה, גלאזר, קניקובסקי, ריקן, גלוך, יובנוביץ' ופריצה, באר שבע, גלאזר, אבו אביד, אל חמיד, ויטור, לופז, מרטינס, מיכה, גורדנה, בריירו, אספריה ואנסה. אנחנו מתקדמים. לירן שכנר, על הספורט אחת, על הנרב טוב.
מה העניינים?
בסדר, אם אתה יכול להסביר את הנאום של גרייניק אחרי מה שבאמת ליברפול עשו להם, אתה יודע, אני אשמח. מה הוא עושה במועדון, אני לא יודע. לא, סליחה, מה הוא עושה במועדון בשנים הבאות?
הוא לא יעשה בשנים הבאות. רנניק לא ימשיך.
מה, הוא אמור להיות משהו מנהל, טקטיקן, מתכנן?
הוא היה אמור לאמן, הוא היה אמור לאמן, ולעזות לך את זה להציע, אבל אם תנח יגיע, אתה יודע, אני שואל מאמן שנמצא פה, כאילו, אתה תסכים, אוטוריטה, שיהיה עוד מישהו מעליך שיתווה את הקו שלו אם אתה בא עם קו משלך.
טוב, כל המבנה היום הוא בעייתי, כאשר גם בנבחרת ישראל אומרים, המנהל המקצועי יקבע את הדרך, אז מה יעשה המאמן, יהיה סמרטוט? השאלה, במועדון אנגלי, המנג'ר, מה שיהיה תנח, הוא קובע את הכל, כמו שפרגוסון, לא, היה מישהו מעל פרגוסון? היה אלה שניהלו את הכסף.
לא, רניק מגיע כמנהל מקצועי, זאת אומרת, זו
מה זה מנהל מקצועי אבל?
זה אותו, רגע,
אגב, אנחנו במדינת ישראל לא אומרים נכון את התרגום של התפקיד. אם זה ג'נרל מנג'ר, זה לא מנהל מקצועי. אם זה טכניקל דיירקטור, זה לא מנהל מקצועי. רק כאן אנחנו הפכנו את זה למנהל מקצועי.
כן, אבל כשאתה מביא מישהו באמצע השנה, והוא אמור, אתה יודע, לפחות להראות איזה קו חדש, ואז אומרים, אוקיי, הוא בא כדי לעלות ליציע ולהמשיך את הקו הזה מאמן מתחתיו. רניק נכשל כישלון חרוץ, אם לא רונלדו, שבהתחלה הוא אפילו לא שם אותו ברכב כמה משחקים, בטענת כן. רוטציה, אבל הוא ניסה איכשהו להזיז אותו הצידה, אם לא פעמיים שלושה של רונלדו, אז הוא גם נמצא עכשיו במקום השמיני, עם סיכוי אפסי, להגיע לטופ 4, עכשיו עדיין יש לו סיכוי, אבל
אחרי אתמול אני לא בטוח.
נכון, אחרי, תראה, יונייטד יש את ארסנל ואת צ'לסי, אלה שני המשחקים הבאים. אני מסכים איתך שהסיכוי שלהם הוא הנמוך מבין ארבע קבוצות שנאבקות על הכרטיס הזה.
גם טוטנהאם השבוע עשתה איזה שטות, הפסידה 1-0 ל...
גם טוטנהאם הפסידה, גם ארסנל עם שלושה הפסדים רצופים, אבל נדמה לי שיונייטד פשוט לא בנויה לטופ 4, היא לא מספיק טובה.
ונראה לאיזה משבר ייכנס עכשיו רונלדו עם כל הסיפור שלו.
נכון, נכון, תשמעו, זה מאוד לא פשוט מה שרונלדו עבר עם כל העובדה שהוא פנומן. אבל המשחק אתמול, עם כל הכבוד ליונייטד, לא היה תלוי מלכתחילה. ההבדלים בין הקבוצות הם גם ככה תאומיים, ורשת סקאי תמיד מפרסמת לפני משחקים את ההרכב המשולב. זאת אומרת, אם כל 22 השחקנים בהרכב הראשון היו עולים יחד בהרכב אחד, מי היו 11? והיא פרסמה את כל 11 השחקנים של ליברפול, כלומר, אף אחד, כולל רונלדו, כולל ברונו, לא יכול היום להיכנס להרכב של ליברפול. זה לדעת האנגלים, זה לדעת רשת
אז
קיים.
מי המנהל המקצועי של ליברפול?
לא, אני אומר, אולי זו הגזמה, אולי זו הגזמה, אבל הפער היום בין
לא,
ליברפול...
לא, קלופ הוא המאמן, הוא המנג'ר, הוא המנהל המקצועי, הוא קובע את הדרך, הוא קובע את השחקנים.
נכון, תשמעו, יורגן קלופ, זה השיפור הגדול. הבן אדם כרגע, חשבנו שכבר אין לאן לעלות ברמת קלופ מהדברים שהוא עשה, ולקח את אליפות אירופה, ולקח את אליפות האנגליה, והעונה הוא עדיין נמצא בארבעה מפעלים, בדרך אולי לעשות היסטוריה. קשה לראות את זה קורה, אבל לפחות בליגה, אפשר לומר שהוא נותן את הפייט הכי גדול שאי פעם נתנו לקבוצה פייבוריטית, וסיטי עדיין פייבוריטית לקחת את התואר, כי המשחקים שלה יותר פשוטים, היא מנצחת את כולם, היא תהיה אלופה. היום אגב זה מבחן מאוד גדול לסיטי מול ברייטון, שמגיעה משוחררת, אחרי שסיטי מגיעה עם הרבה מאוד עייפות, אחרי משחקים מול אתלטיקו מדריד, שבהם היא חטפה מכות, וההפסד מול ליברפול, מבחן גדול.
היא גם פצועה, יש לה. דבריינה וכל עוד.
נכון, דבריינה לא בסיוע פיזי, ובעיקר ברייטון מגיעה אחרי שניצחה בחוץ את ארסנל וטוטנהאם, גם היום זה בחוץ, עם שיא הביטחון, ולכן אם יש מקום שסיטי יכולה למעוד בו, זה הערב, ויהיה מעניין לראות אם באמת פפ יכול לעבור את המשוכה הזו בשלום. בכל מקרה, ליברפול כרגע נראית את אותו מסיטי, אבל זה לא תלוי בה.
נחכה ונראה. שכן, חג שמח. תודה.
חג שמח.
תודה, גם לכם. ביי.
עוזי דן, ספורט הארץ. אהלן, ערב טוב.
הלאה.
לפז'ה יש הזדמנות אחת מיני רבות הערב להשיג את אליפות צרפת העשירית, השמינית בתשע השנים האחרונות, גם אם יעדרו משם, אני יודע מה, 12 מ-11 הראשונים.
כן, אתה יודע, אם היא לא תשיג הערב, היא צריכה להשיג ניקוי יותר גדולות ממרסי הערב, אבל אם זה לא יקרה במחזור אמצע השבוע, זה יקרה בסוף השבוע. אליפות לסן ז'רמן זה... אתה יודע, זה לא נישהו, זה בעצם... אם היא לא לוקחת אליפות, זה כישלון מחפיר, אבל אם היא לוקחת אליפות, זה קצת כמו מכבי ישראל בגדולתה, בתקופות האלה, שהיה ברור שאתה מתחיל את העונה מאליפות ואולי גביע, ואירופה זה מה שמדבר. סן ז'רמן אף פעם מהגביע הצרפתי בשלב מאוד מוקדם, אף כמובן מליגת האלופות כבר בשמינית שוב, והאליפות הזאת זה המינימום המינימלי, זאת אומרת, אתה יודע, אז נאמר ומסי וכולי יוכלו להגיד שיש להם עוד תואר, ושישברו את התארים, זה יהיה רשום, אבל, זה באמת, זה לא כוחות, זה לא כוחות, זה גם לא כמו ביירן מינכן, שאומנם לוקחת אליפות עשירית רצוף, אבל מדגדגים אותה דורטמונד פה, שם, 14, 16, פה אנחנו מדברים על 15 הפרש, וזה כשסן ג'רמן היו חצי מהעונה, הכוכבים היו פצועים, לא שיחקו וכולי וכולי. לא, לא כוחות.
עוזי, וויפה פותחת, או היום או מחר, את מכירת הכרטיסים ל-28 במאי. גמר הצ'מפיונס,
פתחה היום.
כמה כרטיסים זה לקהל, מה שנקרא ללא?
אז כרגיל, וויפה הולכת ונוגסת בחלק של הכרטיסים לטובת הספונסרים ולטובת אנשי וכולי. לפני כמה שנים, שהייתה חלוקה של 27% לכל קבוצה, 27% לוופה והשאר מחירה כללית, וופה הבטיחה שהיא לא, תיקח יותר. אבל אתה רואה היום, שנה שעברה בעצם שנתיים לא היו, בגלל הקורונה, חזרו להצטדיון מלא, 32% מהכרטיסים, או 23,000 מתוך 75,000 הולכים לוופה, 20,000 לכל קבוצה שתעלה, אגב, וויפה הבטיחה ובזה היא עומדת ש10,000 מתוך 40,000 כרטיסים האלה יתחלק חינם לקבוצות, הקבוצות כן. יעשו עם זה מה שהן רוצות, זה אומר שמתוך 75,000 מקומות נשארו 12,000 מקומות לקהל הרחב, כולל הישראלי.
שהוא לא רחב, ברור.
וההרשמה נפתחה היום, תתגמר ב-28 באפריל, הביקוש יהיה פי 10 ב-20-30 מההיצע, תהיה הגרלה. בין 70 ל-690 יורו במחירים נקובים, כשזה יגיע לשוק השחור, זה יהיה בין 700 ל-6,900.
על הכיף, הקוזי, חג שמח, תודה, נשתמע לך. חזרנו, שלומי דניאל, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אתמול התקיים המשחק הראשון בגומלין, בחצי גמר הגביע האיטלקי, שעדיין הולכים השיטה של גומלין ועניינים, ואינטר ניצחה את מילאן. בדרבי של מילאנו, הביסה אותה 3-0, צפוי, לא צפוי?
לא, לא חושב שזה היה צפוי ככה 3-0, אתה הכרת באמת...
מילאן לא מפסידה השנה 3-0 בקבוצות האיטלקיות, היא מובילה את הטבלה בזה.
כן, אבל היא באסטלנט בשבועות האחרונים, באינטר דווקא מתעוררת.
כן, זה נכון, אבל עדיין לא צפו שזה יהיה כזה חד צדדי, 3-0, מה גם שבמשחק הראשון היה 0-0, אתה הזכרת שבאיטליה זה עוד גומלין, אז זה לא גומלין, זה גם גומלין עם שערי חוץ שנחשבים. אז הם אמרו שרק מהעונה הבאה הם יבטלו את שערי החוץ שלהם. אז היה ניצחון חזק של אינטר, והיא בגמר.
הערב יש לנו את פיורנטינה שמארחת את יובנטוס, במשחק הראשון, קודם כל זה משודר בספורט 4 המשחק הזה, ב5-10, יובנטוס מגיעה עם יתרון 1-0 מהמשחק הראשון.
כן, נכון. המשחק הראשון היה 1-0 בפירנצה, משער עצמי של ונוטי ממש בדקה 94, אז היה מאוד מאוד אכזרי. ועכשיו זה יהיה בטורינו, ונזכיר שוב, יש את העניינים של שערי חוט, אז אם פיורנטינה תכבוש שם בטורינו, זה יכול להיות משמעותי. ויש את הסיפור הזה עם ולחוביץ', שעשה את המעבר הגדול בינואר, תמורת 81 מיליון אירו, מפיורנטינה ליובנטוס, ועכשיו הוא במדי יובנטוס נגד האקסיט, וכמו שהיה במפגש הראשון, כל העיניים היו עליו, גם הפעם אני חושב שהסתכלו על זה, ובכלל... יובנטוס זה הדבר האחרון שנשאר לעונה, היא כבר לא באירופה, היא רחוקה ממרות האליפות, הדבר היחיד שיש לה זה גביע, אז נראה אם היא תשלים את המלאכה.
מה נותן בליגה האיטלקית? זאת אומרת, גביע לא נותן להם ליגת אלופות, רק ליגה אירופית, נכון?
נכון, נכון, אבל מכאן ליגת אלופות יובה דווקא בסדר, היא במקום הרביעי ויש לה 5 נקודות יתרון על רומא, שהיא במקום החמישי. אז בקטע הזה הם בסדר, אבל יש שם לחץ גדול.
על הכיפק שלומי, תודה, חג שמח.
חג שמח.
ירון טלפז, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
בינתיים הפלייאוף, מה שנקרא, נותנים עבודה. אתה יודע...
הבטיח ומקיים.
כן?
זה בנקר, זה בנקר. הליגה במצב כזה, שיש כל כך הרבה שחקנים טובים וכל כך מפוזרים בקבוצות, שאתה יודע ששום דבר לא יהיה קל. לאף
קבוצה. אז בוא נדבר על ניו אורלינס, שלטעמי, לכל הפחות, מפתיע בפיניקס עם 125-114, לא חושב שזה יהיה סוויפ הסדרה הזו.
תשמע, הקבוצה הזו פתחה את העונה 1-12. אוקיי, זה היה המאזן שלה בתחילת העונה, והם נכנסו לכושר, קודם כל הטרייד באמצע העונה שהביא את סי-ג'י מקלום, שינה את הקבוצה, והם נכנסו לכושר בזמן, ואפילו שקשה להיכנס דרך הפליין, יש לו יתרון מסוים, כי אם אתה לוקח את שני המשחקים האלה, אתה מגיע בתנופה, משהו עובד אצלך, אתה בונה מומנטום.
אבל עצם ההגעה שלהם לפליין הייתה הפתעה.
נכון, זה בזכות בגלל הקריסה של הלייקרס, אבל גם יאמר לזכותם שהם ניצחו ישירות את הלייקרס כמה פעמים, אז הם תרמו לזה ישירות, והם עכשיו משחקים כדורסל מצוין, יש להם שני כוכבים, פלוס הגנה וכמה רוקיז ממש כיפים, הם אתלטים, ווילי גרין המאמן שם צבר הרבה ניסיון אצל שני מאמנים גדולים, סטיב קר ומונטי וויליאמס בשנים האחרונות, והוא נותן יופי של עבודה עד עכשיו, ועכשיו זאת תהיה סדרה, אני עדיין לא חושב שהם פייבוריטים, אפילו דווין בוקר לא יחזור, אבל זאת עכשיו תהיה סדרה סופר מעניינת.
בוא נדבר על מיאמי כבר, 2-0 על אטלנטה, 115-105.
נכון, אבל הם היו צריכים 45 נקודות מג'ימי בטלר, ואטלנטה הראתה כבר סימנים שהיא נראית יותר טוב, גם טרי יאנג ובעיקר בוגדן בוגדנוביץ' היו הרבה יותר טובים, אם קפלה עוד יחזור באיזשהו שלב, אז אני חושב שהם עוד יכולים לחזור לסדרה, אבל קשה לראות אותם מנצחים את הסדרה. אז כרגע נראה שהמקסימום שאטלנטה יכולה לעשות זה לתת פה
אבל מיאמי, עם כל הכבוד לכולם, נראית הכי קבוצה. נכון שבאטלר קלה 40 ומשהו נקודות. עכשיו, הגנתית הם הכי טובים. במזרח, אני לא יודע, נכון, יש שם קבוצות, אני יודע מי תבוא, בוסטון או הנץ, לא הנץ, הברוקלין.
אולי בוסטון או מילווקי, כן.
כן, אבל עדיין, לאיזה עוצמה יש למיאמי, איזה הגנה, איזה...
נכון.
ורובינסון והירו, שתי קלעים, חבל על הזמן.
נכון, ובאיזשהו מקום, מה שהם צריכים, זה את האחד הזה שיכול להרים את המשחק שלו, כשהעסק נתקע בפלייאוף ברמות הכי גבוהות, ולפעמים אין ברירה, אתה צריך את המישהו הזה שנכנס לטירוף, ואם באטלר כן יכול לתת את זה, אז באמת יש להם את כל מה שאתה רוצה, מקבוצה ללכת עד הסוף. אז בקטע הזה אני מסכים.
היה עושה איזה דרגיץ', אבל עכשיו הוא בברוקלין.
דבר איתי על ממפיס 124-96 מינסוטה, גם זה במסגרת הציפיות.
כן, הם היו חייבים את המשחק הזה, אם הם היו מפסידים את זה, אז הם היו ממש בצרות. קצת הורידו לקרקע את מינסוטה, גם פה נראה שזאת הולכת להיות סדרה... רצינית, ארוכה, אבל ג'ה מורנט ודזמונד ביין וג'רן ג'קסון, והמאמן שם, טיילור ג'נקינס, עשה את הדבר המתבקש, ושוב זה מראה כמה כדורסל שם שונה, הוציא את סטיבן אדמס מהרוטציה, אין מקום לסנטר כבד, אם בצד השני הסנטר הוא קארל אנטוני טאונס, הסנטר הכבד לא יכול לשמור עליו, וזהו, וזה השינוי המקצועי הגדול שהם עשו.
השאלה, איך התגענו למשחק הבא עם העניין הזה?
נכון?
יעשו את ההתאמות, אני משוכנע. טלפז, המון תודה, חג שמח, נשמע לי אחרי אחר. כן, אנחנו עם טניס עכשיו, הוועדה ההנהלה של All England Club בווימלדון, הודיעה שתאסור על טניסאים רוסים להופיע בטורניר בווימלדון.
ובלורוסים, רוסים ובלורוסים.
כן, אבל הבלורוסים לא בצמרת הדירוג.
בנשים אני חושב יש להם.
מדוודב מקום שני, מי זאת? סבלנקה, מקום ארבע, כרגע לא משתתפים. עמית נאור, האיש שלנו בתחום. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב מאיטליה, אני מתנצל על הקו.
הכל בסדר.
אין שום בעיה.
איטליה זה בעולם.
כן. איך זה באמת, אתה יודע, הכי שמרנים שאפשר, פתאום נכנעים לתכתיבים פוליטיים?
זה די מדהים, אני רוצה להגיד לך, והשחקנים באמת בהלם, כי זה אחת הפעמים הראשונות שמערבים פוליטיקה בטניס העולמי.
אבל מדינה שזרקה את אברמוביץ' מלהיות בעלים של צ'לסי, אז היא תיתן להם
להופיע. אבל זה לא, הטניס זה באמת...
המדינה
מפגרת, המועדון אחרת.
המדינה היא גם כביכול הבעל הבית של ההתאחדות לכדורגל האנגלית, למרות שכביכול אסור לערב פוליטיקה בכדורגל, כן. לפי וופה וכאלה, אבל יש להם עדיין שם, נגיד, החזקה כלשהי. בטניס זה מועדון טניס פרטי לחלוטין, שפתאום...
גם היורוליג הוא פרטי והוא זרק את שלושת הקבוצות הרוסיות.
נכון, בסדר, אז אתה יודע, זה
יש פה בעייתיות גדולה מאוד, אומרים שאין פוליטיקה בספורט, אבל יש.
יש גם פה סגירת חשבון, אם אתם זוכרים, באליפות אוסטרליה מדבדב התבטא על החוסר האהדה של הקהל ואמר, אם אני צריך לבחור בין לשחק במוסקווה או בווימבלדון, אני אבחר לשחק במוסקווה. אחרי שהוא קיבל שריקות בוז מהקהל על ההתנהגות שלו.
אז הוא קיבל, חזרה.
אז אמרו לו, אוקיי, אז הם בדיוק, אז בוא, לשחק במוסקווה באמת. אז זה די סגירת חשבון איתו.
אבל הפגיעה היא מעבר לפגיעה בטניסאים הרוסיים, עזוב את הבלרוסים כרגע, אני לא סופר אותם. אני אומר, היא פגיעה בעיקר בווימבלדון, בגלל המסורת, אתה יודע, בגלל הדרישות המסורתיות שלהם, ביגוד, פרסומות, חסויות, כל הדברים האלה, ופתאום הם נהיים, אתה יודע, כמו כל חבר פרלמנט זניח.
תשמע, זה די אבל פתח, זה פתח לדברים הבאים, ומי השחקן הבא שיוחרם בגלל שבמדינה שלו קרה משהו, ואיפה הסינים על מה שקורה, איפה פאנק שווי כמו שאנחנו אומרים,
נכון,
על זה אנחנו לא מדברים.
עכשיו היא בסגר של הקורונה.
אני להערכתי ולהערכת השחקנים שאני מדבר, להערכת השחקנים שאני מדבר איתם, זה בסוף ייגמר בלשחק בלי הדגל, בלי להזכיר את המדינה וכאלה, כי קשה לראות את זה, מעורבות כל כך חזקה
בספורט. ה-ATP
וה...
רגע, אבל מדבב הוא בכלל חי במונאקו, תושב מונאקו, לא?
לא משנה, אזרחות. גם אברמוביץ' לא בדיוק גר בכיכר האדומה.
לא, אבל הוא מושל צפון רוסיה.
כן, עמית, ה-ATP, FTA, מה איתם?
לא לצרק תחת דגל רוסיה ודברים כאלה. אבל זה לא רק הוא, זה איפה קראצ'ב? קראצ'ב יכול להיות תחת דגל ישראל, אתה יודע. לצורך העניין.
צריך להחתים אותו לעבור לשחק דגל ישראל וגם לשתף אותו בנבחרת.
אי אפשר לשלם לו, אי אפשר לשלם לו את הטיסות.
ניחוש שלי, רון, בגלל שהם קיבלו את ההחלטה כביכול כל כך הרבה זמן לפני המשחקים, יש לנו עדיין חודשיים עד ווימבלדון, אז לפי דעתי בסוף זה גם כמו שאמרתי לך, בלי דגל ובלי זה, אבל קשה לי לראות מעורבות.
אני מקווה שבאמת טורניר כזה, אתה יודע, מסורתי, שלא צריך תמיכה מאף אחד, לא מדינה, לא כלום, אתה יודע, פתאום נכנע לכל מיני תכתיבים פוליטיים, זו בעיה. עמית, תבלה לך באמת באיטליה. ברומא או בכל מקום אחר. זהו זה, אנחנו מסיימים. מחר כמובן לא יש שידור.
חג שמח.
בגלל ערב החג. צביקה, חג שמח.
גם לך. גם אתה. יש ערב מעניין.
כן, כן, יש ערב מעניין, ויהיה במה להתרכז. אני מודה באמת להפקה, לטכנאים, לכולם, לדיגיטל, שאפשרו לי לשדר מכאן מהבית. תודה רבה לכולם.
תהיה בריא.
חג שמח, בריאות.